השבוע ביום שישי זה חג השבועות, זמן מתן תורתנו. חג השבועות הוא אחד משלושה רגלים האמורים בתורה, ושייכים בו הדינים הכתובים ברגלים, דיינו עניין של שמחה, שמחת החג, ושמחת בחגיך. במה משמחו? בבשר ויין. ולכן מצווה לאכול בשר ביום טוב של חג השבועות. כמובן מי שהוא אוהב, מי שזה לא מזיק לו. כוונתי היא שאם אדם אוהב בשר, בשר בקר, זה לא מזיק לו, רק הוא אולי רוצה לצמצם מבחינה כספית, אז לא, לכבוד יום טוב, שקנה בשר. אחד לא, הדבר הזה לא, הוא לא אוהב אותו, שזה לא מתאים לו, זה משהו אחר. אבל בעיקרון סתם בני אדם שהם אוכלים בשר, צבא לאכול בשר בהמה ביום טוב של חג השבועות, כמו שאמרתי, שזה נחשב כמו פסח וכמו סוכות, שהתורה אומרת ושמחת בחגיך, שזה אחד מגימי רגלים. אבל נהגו לאכול גם מאכלי חלב ביום חג השבועות, זכר לתורה שכתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. יש גם עוד כמה טעמים למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. יש אומרים מפני שכשעם ישראל קיבל את התורה, אז לא יכלו לשחוט אחר כך, כי לא היו בקיאים, כל הכלים שלהם היו מלועים מאיסור. אז מאכלי חלב זה מאכלים שבדרך כלל אוכלים אותם בצונן, לא צריכים בדבר חם. אז אפילו הכלים שבלעו איסור, אם משתמשים בהם בצונן, אז אין מזה בעיה. רק אם דבר שמבשלים, רותח, חם, אז צריך... אז לכן, באותו יום שתורה קיבלו אותה, אכלו מאכלי חלב, שלא יכלו עדיין להשתמש בכלים שלהם בלי להגעיל אותם. איך שיהיה ככה המנהג. אבל, כמו שאמרתי קודם, אין בזה סתירה. תחילה יעשה סעודה בבוקר, סעודה חלבית. עכשיו, או שבתוך הסעודה הזו עצמה, אפשר אחרי שיקנחו ידיהם, ישטפו אותם במים ויאכלו לחם. אפשר אחר כך להמשיך לאכול סעודה בשרית, כמובן בכלים אחרים או במפה אחרת. אבל יש כאלה שעושים שתי סעודות. עושים סעודה בבוקר, מוקדם, עושים אותה בדברים חלביים, אחר כך סעודה עיקרית, נגיד בשעה 12, בשעה 1, אוכלים בבשר. וזה, אין להם את החשש של תערובת בשר וחלב, וכל אחד בפני עצמו נמצא. אבל אלה שרוצים לאכול באותה סעודה, גם כן רשאים, רק שישמרו על כללי ההלכה. מה עם כללי ההלכה? אדם שאכל חלב או גבינה יכול לאכול מן הדין אחריו בשר בלי לחכות 6 שעות, בתנאי שיקנח, כמו שאמרנו, את הידיים שלו, הדיח אותם במים, ויקנח את הפה שלו במים, ויוכל גם כן לחם. ככה אפילו אם שארו איזה פירורים, על ידי הלעיסה של הלחם זה הלך, ועל ידי השטיפה של הפה גם כן, אז אין בזה שום חשש. לכן אפשר לאכול גם באותה סעודה. כמובן בכלים אחרים ובמפה אחרת, להחליף את המפה. כל זה כאשר אדם אוכל בשר אחרי חלב. אבל להפך, אם אדם רוצה לעשות סעודה בשרית מוקדם, אני צריך להקפיד אחר כך לחכות 6 שעות עד שעשי סעודה חלבית אחר כך. כי יש הבדל בין בשר אחר חלב לבין חלב אחר בשר. כשאוכלים בשר תחילה, צריך לחכות 6 שעות, בין בשר בהמה, בין בשר עוף. אפשר לאכול שום סעודה חלבית עד שנחכה 6 שעות. כשאוכלים חלב מאכלי חלב תחילה, אפשר לאכול סעודה אחרי זה בשרית, אפילו באותה סעודה, כמו שאמרתי, על ידי ניקיון הידיים והפה מהשיערים של הגבינה. כן. גם גבינות קשות, מעיקר הדין, לא צריך לחכות, אלא שוטף את הפה שלו וכו'. ומי שרוצה להחמיר, אז לפחות יעשה חצי שעה. יעשה הפסקה חצי שעה. יש מחמירים שגם בין גבינה לחלב, לבשר, אם אכלו גבינה, או אפילו חלב, שלא יהיה כאילו בשעה אחת, בזמן אחד, יהיה זה הפסק. אבל מעיקר הדין לא צריך. אדם שטוף את הפה שלו, אם שטה כוס חלב. זה שם יכול סעודה בשרית, רשאי, רק ישטוף את הפה שלו טוב טוב, יכול לחתיכת לחם לפני כן, וזהו. יכול אחרי זה, יכול סעודה בשרית, בלי שום הפרש של זמן, מן הדין. גם גבינה קשה, מעיקר הדין, החילוק הזה, זה מנהג של חומרה. מעיקר הדין אין חילוק בזה בין גבינה קשה לגבינה רכה. יש מחמירים מתורת מנהג שבגבינה שהיא קשה כמו צהובה וזה, שמחכים 6 שעות. יש כאלה מחכים שעה, יש כאלה מחכים חצי שעה. את כל זה מנהגים, מנקר הדין, מעקר הדין לא צריך, אלא יכול מיד לאכול תכף או מיד. רק מה שכתוב בגמרא ושכתוב בשולחן ערוך, שיקנח את הידיים שלו ואת הפה שלו, שלא יהיה את הערובת שבשר וחלב. אבל מה שהוא בתוך ביתנו, לא חשינן שום דבר. שכן בשר תחילה, כיוון שהבשר הוא, השומן שלו לוקח, עד שהוא מתעכל וכך לוקח הרבה זמן, אז צריך שש שעות. גם בשר יש בכלים סעודה אחרת, אשכנזים בכלים. אנחנו מחמירים שש שעות, כמו דינה דגמרה, מה זה סעודה אחרת? כמו דעתרי והרמב״ם, שש שעות, והראש, שש שעות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר.
זה מדובר בגלל
התיקול, אנחנו לא ממציאים מעצמנו, זה כתוב בגמרה. מה שהגמרה אומרת, אנחנו מקבלים. אתה מבין? לא שאני עשיתי מחקר על העיכול, ויצא לי שהבשר שש שעות, זה כתוב בגמרה. אתם רוצים, לא אכפת לי. כן. אז כמו שאמרתי, כתוב בגמרה שהבשר מעלה שומן שש שעות. ואילו גבינה לא ככה. ומי שנוהג להחמיר שלא לאכול גבינה, לא לאכול בשר אחרי גבינה, גם כן מחכה שעה או חצי שעה או כמה שעות, אז כמו שאמרתי, יוחז, סעודות נפרדות. סעודת שחרית תעשה אותה בגבינה ובחלי חלב, אחר כמה שעות יוחז סעודה אחרת, בשרית. כדי... לא. מספיק סעודה אחת אמפת. בלילה אמפת ובבוקר פעם אחת אמפת. יכול סעודה שנייה, יכול להשאיר סעודה שנייה. אפשר, כן. כבר פעם אחת. כן, בבוקר, בבוקר. כי אפשר לטעום לפניכם. אחרי זה גמר. אה? לא שומע. נו. לא שומע. לא מבין מה אתה אומר. נו, לכן אני אמרתי שיעשה את סעודה בשרית אחר כך. כן, טוב. נגיד כמה הלכות שקשורות לליל חג השבועות. כידוע, מנהג ישראל קדושים, שנוהגים להיות ערים בליל חג השבועות ועוסקים בתורה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ככה היו עושים חסידים הראשונים, שהיו עוסקים בליל חג השבועות בתורה, מתחילים פסוקים של תנ"ך, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, ואחר כך לומדים סדר המצוות, אחר כך אומרים הדרה רבה, לומדים הדרה של זוהר, וככה עד שהגיע הבוקר. ומי שתהילים זה בהושענא רבה, לפי התיקון שיש לנו על פי הרב הארי, אז אין לנו תהילים, רק מהתנ"ך, משהו פסוקי תנ"ך שנמצאים. בהושענא רבה זה קוראים תהילים, אבל מי שנגיד שאר לו זמן, או שקשה לו לקרוא את ההדרה, הוא לא יודע, ארמית טוב, לא הולך לו מהר, יקרא קצת מההדרה, אחר כך יקרא תהילים, מזה ומזה התנ"ך ידיך. אבל מישהו יודע לקרוא את הזוהר בשוטף, לא קשה לו, עד רבה. התיקון זה הזוהר, ההדרה, לקרוא את ההדרה הזו עצמה. חכה, אני לא דיברתי, לא התחלתי עוד, מה מההדרה? חכה. אז כמו שאני חוזר ואני אומר, התיקון של חג השבועות על פי דעת הרב הארי, לעסוק בתורה כסדר הזה. מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, כתובים למדרשי חזר, כמו שאמרנו גם כן, לומדים בספר המצוות, לומדים את המצוות, מניין את הרק מצוות, ואחר כך לקרוא את ההדרה רבה, שזה זוהר. ואלה שלומדים באותו לילה גמרא או משנה, משנה בכלל הרב הארי הקפיד שלא לא לקרוא משנה בלילה הזה, שזה לא תיקון שלא לקרוא משנה. אבל לגבי גמרא, או שרוצים לקרוא כל מיני דברים שירצו דברי קודש, לא כדאי. הלילה הזה, זה נתקן התיקון הזה המיוחד. כמו שכתוב בזוהר, שזה התיקון של חג השבועות. לצערנו, אחינו האשכנזים, כיוון שהם הולכים כמו הפשט, והם למדו, הם לומדים רק גמרא, לא היה להם את התיקון הזה, אצלם לא התפשט התיקון הזה של הרב הארי. אז פה בארץ הם גם כן מלמדים בישיבות את התלמידים, גם כן ככה בסגנון הזה. ולצערנו היום גם הישיבות הספרדיות, במרכאות, שכבר הם כבר, כמו שאומרים, שייכים לבני הספרדים, גם הם, כיוון בהשפעת הרבנים האשכנזים או המשגיח האשכנזי, גם הם לא לומדים את התיקון של חג השבועות. ויותר מזה, יש כאלה גם כן אומרים שזה רק תיקון של בעלי בתים, מה זה לקרוא פסוקים וזה זה זה. זה לא לימוד, זה בזבוז זמן, אנחנו עובדים גמרא, עובדים עיון, עובדים פוסקים. אז זה צריכים להגיד להם, זה טעות. אם ככה היה קורא הרב חידה והרבי נשחי וכל גדולי העולם, כי זה התיקון, שכמו שאחד יבוא יגיד יום הכיפורים, מה זה כל הסליחות האלה? זה חבל על הזמן, מנגינות וסליחות, אני שלמד גמרא כל היום, זה יותר חפר על העוון, לא נכון? כל דבר יש לו זמן, יש עת ללמוד גמרא ועת ללמוד, יש עת להתפלל, עת לבקש סליחה ועת כך. הרב חידה כותב, אפילו תמיד חכם שהוא כמו שאומרים בפוסקים והכל, הוא לומד והכל, כל מקום, ליל חג השבועות, יקרא בספר, תקראי מועד, כמו שתקנו לנו, על פי הרב הארי. לכן כל אחד בביתו יסביר לבנים שלו, אם נגיד, הם גם כן ככה קצת עובדים בישיבות, שנכון לקרוא את התיקון ליל חג השבועות. ולא לקרוא כל שכן, שבועים בכנסת שלנו, שלא לשנות. למה? יש גם כן עוד דבר חדש בדור האחרון, תחדש. יש מקום שלא עושים תיקונים חג השבועות, אלא מביאים רבנים שכל שעה מישהו. זה בא בשעה 12, וזה בא בשעה 1, זה בא בשעה 2. יש שעונים דברי תורה, שעונים זה. זה תעשה, זה למחרת. למחרת, למחרת בבוקר, אחרי שאנשים חציו להשם, חציו להכין, חציו להשם. אחרי הצהריים יש לך יום קיץ ארוך, תעשה שעובה ורב לחצי יומה, משעה 4 עד שעה 8, תביא כל שעה רב. לחג השבועות זה תיקון מיוחד, תיקון של קריאה מועד. לכן הנכון לקרוא, כמו שאמרנו, בתיקון של הפסוקים, שזה כתוב בזוהר הקדוש, ככה היו עושים חסידים הראשונים, וכתוב שתיקון הזה מי שעושה אותו, כשבחו שמח בו מאוד מאוד, נותן לו, שם אותו עטרה בכסאו, כך כתוב בזוהר הקדוש. לכן אנחנו לא יכולים להתחכם יותר על רבותינו, ולהגיד שזה לא לקרוא ככה משהו אחר. אז זה מה שאני חוזר ואני אומר, התיקון הנכון מודפס ספר קריאה מועד. רק מי שקשה לו לקרוא את הזוהר, אז שלא ייראה כמו שאומרים, כיושב בתל, הוא לא קורא, יקרא תהילים, הוא יכול לקרוא בספר אחר. אבל כתחילה, כל מי שיכול לקרוא, אם יש זוהר מנוקד, עד רבה, אפילו שלא מבין מילה אחת, שלא מבין מילה אחת מהזוהר, אבל זה נשמה שלא מבינה. זה תיקון הנשמה, לא תיקון ה... אתה לא צריך להבין את זה. מי שלומד זוהר אפילו בלי הבנה, זה מועיל לו. אבל אדם שהוא בעל תשובה, כותב הרב חידה, שמצווה שיקרא כמה שיותר הרבה זוהר. שזה מתקן את הנשמה שלו וכל הקלקולים שעשה. אפילו שלא מבין מילה אחת. עד רבה, זה תורה לשמה. תורה לשמה. הוא קורא וקורא 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 וקורא, אפילו שלא מבין מילה אחת. אז למה אתה קורא? מה אתה קורא? שם שמיים. טוב, זה לגבי התיקון של חג השבועות. עכשיו, כן, בבקשה. שם השם. מן הדין אפשר. כן. כמובן, צריכים לגמור תנ"ך עד חצות. מתחילים את הלילה, בחצות, אז ממשיכים את החלק השני. עד חצות, משתדלים לגמור את כל יום, חצות כמעט 20-1, יש לך זמן, תתחיל אפילו ב-10, תספיק. עכשיו, לגבי, כן, כן, זה נקרא, נמצא בפסוקי התנ"ך, גם ספר רות. כן. עכשיו, כמו שאמרנו, המנהג הוא לא להישען כל הלילה, להיות ער כל הלילה. מה זה כל הלילה? עד עמוד השחר. מעמוד השחר והלאה, זה נחשב יום. לכן, אדם למשל שהוא קשה לו להתפלל בנצח חמה, הוא פשוט מאוד, הוא ינמנם בתפילה, ויש לו, הוא יודע, עוד מניין אחר באותו מקום, נגיד בשעה 7, והוא רוצה ללכת לישון בשעה 4:25, זה בערך השעה של עמוד השחר, עוד 5 דקות, מה אתה? כן? אז כמו שאני חזור ואני אומר, יכול ללכת, אם אדם יודע בעצמו, שלא יוכל להתפלל אחר כך תפילת שחרית בסדר, אז ילך ישן בבית שלו, משעה 4:30, כמו שאמרתי, יש לו זמן עד שעה 7, יש לו כמה שעות, עד 6:30, שיקום שעתיים ינוח, אולי אחר כך להתפלל שחרית יותר טוב. אבל... כמובן מי שיכול להתפלל שחרית בוותיקין ברצף, כמו שעושים רוב העולם ולא ישן, יעמוד ויסיד בכוח, אין ארוך למצווה הזו. כמצוות ותיקין, תפילה בוותיקין היא מצווה חשובה מאוד, בפרט לחג השבועות שכבר זכינו, הגענו כבר לרגע הזה. וגם לחבר יום, לילה ביום, בעמוד השחר. לכן כמו שאני עוזר ואני אומר, התיקון נגמר בעמוד השחר. אבל... רוב העולם משתדלים להתפלל גם תפילת ותיקין. כלומר, ממשיכים מעלה עד אחרי, אם התפילה, הולכים לשבת, הולכים לטבול, אחר כך מיד עושים את התפילה. ומי שקשה לו הדבר, התיקון עכשיו שעשה אותו, אם ילך ישן אחרי עמוד השחר. עכשיו, התיקון הזה שעושים אותו לחג השבועות יכול להועיל גם בתורת תיקון קראת. יש הרב הרגילה לנו שאדם שהשלום מתחייב עשה איזה עבירות שחייב בהם קראת, התיקון שלהם שישב לילה ויש לעסוק בתורה עד עמוד השחר והוא ער, אבל בזה מתקן קראת. עכשיו הלילה הזה שאנחנו בלב הכי ערים גם כן, אז אפשר להרוויח פעמיים גם כן את המצוות תיקון של חג השבועות, שזה מה שאמרנו ככה עם הלימוד שכתוב בזוהר הקדוש, וגם להרוויח תיקון קראת. מי יודע, כולנו בטוחים שאין לנו חשש שלום, איזה חשש קראת, אז גם כן יועיל טוב פתאום תיקון קראת. כותב הרב קידה ספר מורה באצבע לגבי סדר, לגבי סדר של תיקון קראת, בזהרות שהוא כותב שם, ביניהם הוא כותב ש לא יאכלו עד עמוד השחר. אחרי זה גם כן אי אפשר. אלא כשתו קפה. כנראה הרב רוצה שזה יחשב כמו תענית. כאילו, יש לו גם לימוד תורה, גם כמו תענית. אז לכן הוא מחמיר בזה שלא יאכלו. לכן כדאי, אדם יכול להימנע מהאכילה, כל הלילה הזה, כדאי. אם אדם קשה לו, אז יאכל. כי בדרך כלל אנשים מביאים דברי מאכל, אז אם אדם קשה לו להתרכז בלי שיאכל משהו, אז יאכל. אם אחד יכול להחמיר, כדאי שיחמיר. יוכל רק לשתות, ככה ירוויח גם כן תיקון קראת לכתחילה. מהתחלה תיקון. מהתחלה של התיקון. בשעה שמחים לתיקון, מתחילים לעסוק בתורה, עד שגומרים. שאחרי עמוד השחר, בלב הכי אפשר לאכול. אפילו סתם בן אדם. כי כבר הגיע הזמן תפילת שחרית, ואסור לאכול קודם תפילת שחרית. אבל עד עמוד השחר, לפי הפשט, אפשר? למה לא? זה לילה עדיין, לא זמן שחרית ולא כלום. אדם שקם באמצע הלילה ורוצה לאכול, למה שלא יאכל? יאכל. קודם עמוד השחר, אפשר לאכול. רק מה, כיוון שזה בלילה לחג השבועות, שאנחנו עוסקים בתורה ומדירים שינה מעינינו, אז דעת הרב חידה שרצו שלא לאכול גם כן, שבזה יש יותר כפרה, יותר עניין של דומה יותר לתענית. אז לכן מי שיכול לא לאכול, עדיף. מי שלא יכול, יאכל. לא, שום אופן. אדם לא יתפלל עמוד השחר, זה בתפילה בדיעבד גמור. אז שילכו לשם, בבוקר יעשו מניין חדש. לא יתפלל, יצא שכרם בהפסדם. עשו כל התיקון הזה כולו, בסוף הפסידו תפילת שחרית בזמנה. מי שמתפלל שחרית קודם הנצח חמה, תפילת 18, אז הוא יתפלל בדיעבד. אסור להגיד תפילת עמידה של שחרית קודם הנצח חמה. חוץ מה שמפסיד את המעלה של הנץ, גם הוא עושה תפילה בדיעבד. אדם מתפלל אחרי הנץ, זה לא בדיעבד, זה הכל הוא הרוויח, אין לו את החומרה של הנץ, אבל זה לכתחילה. אחרי מי שיש לו שתי מניינים, מניין של נץ, עמוד השחר, מניין של נגיד שבע או שש, שזה אחרי הנץ החמה, יתפלל אחרי הנץ החמה. שזה לפני עמוד השחר, לפני נץ החמה, בזמן עמוד השחר, רק מכירים לפועלים, פועלים שיש להם עבודה, ולא יכולים, אז סומכים להקב, מות החול, להתפלל. אבל פה מה יש לנו? מה רודף אחרינו? כשעשו הבוקר, מניע בשעה 8 אפילו. שעון קיץ עכשיו, מספיק, זמן קריאת שמע הספיקו. יקראו קריאת שמע לפני כן. העיקר שלא יתפללו בעמוד השחר. ברוב העולם, כמו שאמרתי, מקפידים, מתפללים בנצח חמה. בנצח חמה. כן. עכשיו, בבוקר, אחרי עמוד השחר, אסור לקרוא אפילו עוד אחת מלימוד תורה, קודם שיברכו ברכות התורה. כי בכל התורה הם תופסים עד עמוד השחר, מי שלא ישן. מבוקר עד בוקר. ולכן, קודם עמוד השחר, כשהגיע עמוד השחר, אסור ללמוד אפילו עוד אחת מדברי תורה, עד שיגידו בדיקות התורה. לכן טוב שהגבאי יכריז, כשיראה עמוד השחר ממשמש ובא, שיפסיקו את הלימוד, ועכשיו יגיד בכל את הברכות ברכות, ויגידו אחריו כולם, כדי שיוכלו אחרי זה להמשיך ללמוד. וכמו שאמרנו, אסור ללמוד אפילו עוד אחת בלי ברכות התורה. עכשיו, ברכות השחר, ששנו בסידורים, אלוקי נשמה וכו', על פי הקבלה, על פי דעת הרשש, אפשר לומר אותם כבר בחצי הלילה. דהיינו, כמו שאמרנו, 21. כן, אחרי שיגידו קריאת שמע, קריאת שמע, שעל פי הקבלה צריך להגיד קריאת שמע קודם החצות, אז אפשר גם להגיד גם כן את ברכות השחר. חוץ בכל התורה. ואפי קבלה זה גם מצווה. ואם אדם חושש שאולי אחר כך ישכח ויגיד עוד פעם בבוקר, או שהוא ציבור בעלי בתים ולא רוצים להטריח אותם פעמיים להפסיק, ולכן בבוקר, כשיגיע עמוד השער, ידעו כל הברכות כפי הסדר, כולל כל הטוב. זה לא חייב בחצות, זה מצווה. אבל בכל התורה, רק בעמוד השחר. אין בחצות שום דבר, מפני שזה עדיין שייך ליום של אתמול. הלילה הולך אחר היום של אתמול, בלימוד תורה. וכיוון שאתמול ברכנו, אז ההשפעה של הברכה היא עד עמוד השחר של הלילה הבא. יש כאלה מקפידים, שלא להגיד כל התורה, אלא לשמוע את זה מאחד שישן, ככה נוהגים באשכנזים. מביאים אחד שישן, שהוא היה זקן וקשה לו, והוא יגיד כל התורה. אבל אצלנו הספרדים נוהגים שכל אחד נברך לעצמו, ולא חושים למצוא אחד שישן, מפני שכמו שאמרתי קודם, אפילו שאדם לא ישן, הברכה היא מעמוד השחר עד עמוד השחר. אין ברכה אחת ליומיים. כל ברכה ליום אחד, כמו קוד השחר שאמרנו. ולכן לא צריך להקפיד להביא מישהו שישן וכו'. עכשיו, איזה ברכה לא מברכים? ברכת על נטילת ידיים. בבוקר אחרי עמוד השחר יעשו נטילה בלא ברכה. והתחילו ישר, אם הוא עשה צרכה, יגיד ישר יצר. אם לא, יהיה לו כאן נשמה. ועל הסדר. אבל לא יברך על ידיים, מפני שהיינו ערים בלילה, ויספק אם שרתה רוח רעה, כי לא הייתה שינה, או לא. לכן עושים נטילה ג' פעמים לסירוגין בלא ברכה, ומצאים ברכות השחר, כמו שאמרתי, על הסדר, כפי הסדר. אדם שישן, ישן, במשך הסיכון הזה, הוא לא יכל להחזיק מעמד, מתחילת סיכון ועד עמוד השחר להיות ער, ישן שינת קבע, מה פירוש שינת קבע? או על כיסא, על שולחן ככה, על ספסל, אלא על מיטה, על ספה, עם פישוט ידיים ורגליים. לא כמו שישב עם הצילב על הכיסא, נשען או משהו. לא נרדם בכזאת צורה, אלא הוא נרדם שינת קבע גמורה. ישב במקום הזה, ספה, בעזרה, משהו הלך ישן, שם משתפח בספה וישן. שינה גמורה, זה נקרא שינת קבע. כשיקום, הוא רוצה להמשיך בתיקון, חייב בפקודת התורה לברך אותם. מפני שהוא שינת קבע בלילה, הוא עושה הפסק. ולכן הוא יברך בפקודת התורה עוד פעם, ואז יפתור, בוקר לא צריך עוד פעם, יפתור את היום הבא. הבא, כי הוא לא ישן מנתיים. אבל מי שלא ישן כאן, כמו כל הציבור, לא מברכים רק עמוד השחר ולא יותר. סליחה. לא, שינה לכיסא, אז כאן מתחיל להמשיך ללמוד כרגיל. מי שנרדם על הכיסא, או נמנים באמצע התפילה, שום דבר. זה כאילו לא ישן. שנת ערי לא נחשבת אסח הדעת. מה נקרא אסח הדעת? שנת קבע. עכשיו, גם שנת קבע רק בלילה. אם זה אחרי עמוד השחר, למשל, כמו שאמרתי לכם, הלך אדם לנוח ולישון או משהו כזה, והוא כבר ברך ברכות התורה כשעלה עמוד השחר, אז גמרנו. זה כמו שנת יום. שנת יום, גם כדי לא נחשבת הפסק. כולנו ישנים לפעמים ביום, קמים, ואחרי זה ממשיכים ללמוד, לא עושים עוד פעם ברכה. רק שנת קבע בלילה. ביום חג השבועות, למחרת, כמובן הבשים עייפים מהלימוד, אז ישנים כמה שעות, אחר כך יתעזר אדם, יישב יעסוק בתורה, יקרא בספר תהילים, מצווה לקרוא כל ספר תהילים, יש קוראים ספר משלה, העיקר יש קוראים את ההזהרות שמובעים בסידורים, יש קוראים ספר מצוות להרמב״ם, העיקר הוא שהזמן לא יעבור לבטלה. ואם אדם יכול לחדש איזה חידוש, זה חשוב מאוד, כי זה יום מתן תורה, זה היום שבו התורה וכל הסודות וכל החידושים וכל הרמזים וכל אדם קיבלה נשמתנו בהר סיני. אז אם אדם יכול ביום הזה להוציא לאור איזה חידוש שחיצה נשמתו בהר סיני, אשריו ואשרי חלקו, וזה יהיה לו השפעה לכל השנה כולה שלו לימוד. ואם הוא לא יכול חידוש לפחות שהוא יכול להמציא, יקרא חידושים של אחרים, גם כן. יקרא איזה פירושים, איזה עניינים, כמו שאמרתי, יקרא ספר בספר תהילים, העיקר שהזמן לא יעבור בבזבוז, בבטלה. היושב בטל כישן דמי. אדם שהוא יושב בטל, יושב משעמם, קודש כן, מה שלום, גם כן נדבר דיבורים בטלים, זה יותר כל המוסיף גורי הזה, יום של חג השבועות, היום הזה צריך להיות, והיה אפשר גם קטעים דיבור, היה יותר טוב גם כלהיות. ככה אדם יעבור את היום הזה, כמו שאמרנו, ברוך השם, השנה יצא גם אחרי השבת, יש לך הזמן לנוע בשבת. לא יום חול יבוא אחר כך. טוב, זה פחות או יותר הדינים שייכים לחג השבועות, שהוא יום שישי. עכשיו נראה כמה עוד הלכה אחת שקשורה לשבת ויום טוב. דבר ראשון, כיוון שהשנה יבוא שבת אחרי יום שישי, אחרי יום טוב, את בני אדם רוצה, כמובן סתם בני אדם שאוכלים בביתם, הם הרי ישימו על הגז שדלוק, על הפלטה שהכינו אותם ערב יום טוב. אגב, צריכים לדעת שאסור לקחת ביום טוב את הפלטה ולשים בתקע בשביל שבת, למשל. הרי יום טוב הרבה אנשים משתמשים בגז, מחממים, מבשלים, יש מצויה, מותר. מותר ביום טוב מלאכת אוכל נפש. מותר ביום טוב לקחת מנר נשמה דלוק, שהדלקתי אותו מערב יום טוב, ושם יש אש, לקחת אש על ידי גפרור, על ידי נר, להדליק את הגז ולחמם, נגיד, או לשתות כוס מתה, או לבשל איזה תבשיל, מותר. רק אסור אחרי זה לכבות את הגז. יש עושים בגרמה, אפשר לסמוך על זה. הם כאן, כאן עם מים, וכשם שעה שהוא גולש, הוא יש על הזה מכבה אותו, זה בסדר. יש כאלה שלהם שעון מיוחד, שקודם שמדליקים, מכוונים אותו, יכפה רבע שעה, חצי שעה, אז הוא קווה לבד גם כן, זה בסדר, זה גרמה. אבל לחבות בידיים את הגז, אסור. אסור ביום טוב. עכשיו, אדם שרוצה, כמו שאמרתי, עכשיו יש שבת אחרי יום טוב, אז הוא רוצה בשבת, כמו שהוא שם כל שבוע, שם פלטה. אסור לשים את התקע של הפלטה ביום טוב בתוך השקע. כי מה שיתירו ביום טוב זה מאש מצויה. אבל אסור להפעיל מכשיר חשמלי ביום טוב. כשאדם מחבר את התקע לשקע, אז הוא מחבר מעגל. הוא סוגר מעגל, נוצר מעגל חשמלי. אז הוא יוצר זרם. זה לא כמו, זה כמו שלוקח גפרור ומוציא אותו, מוציא אש. זה לא כמו אש מצויה שהוא מעביר ממנה. אם יש לו נר דלוק והוא מעביר, אז הוא לא יוצר אש חדשה. מה שהיה, הוא רק מעביר אותה ממקום למקום. אבל אם הוא מצית את הגפרור, מחכך אותו בגפרית ויוצא לו אש חדשה, אסור ביום טוב. גם ביום טוב זה אסור. לכן גם כן אסור להדליק כל מכשיר חשמלי. אסור להדליק את האור ביום טוב. למה? לפני שזה, לפני כן שהיה מחובר המכשיר הזה, לא היה זרם. כשאתה עכשיו מחבר אותו, אתה יוצר זרם. יוצר זרם זה כמו יוצר את האש. זרם זה אש. זה כמו אש מוליד. מוליד את האש, מוליד את הזרם. לכן כל ההכנות שעושה, כל המכשירי החשמל שרוצים להשתמש בהם למשל בשבת או ביום טוב, צריכים להיות מחוברים לתקע שלהם מערב יום טוב. אדם לא יכול לקחת יום טוב פלטה, לשים אותה בתקע ולהגיד, זה לכבוד שבת, עשיתי עירוב תבשילין. זה לא יעזור שום דבר. מפני שאסור ביום טוב עצמו בכלל לחבר מכשיר חשמלי. אסור להדליק מעבריר ביום טוב. יש חשבים, יש כאלה, קצת זקנים אמנם, בדור שלפנינו, שאסלם יום טוב יום מדליקים חשמל, מדליקים אור. יש איזה עדות כאלו, אנשים, למה? כי פעם הרי חשבו שהחשמל נמצא בחוץ. רק פותחים אותו שיצא החוצה. כאילו זה אש נר נשמה דולק. האמת לא ככה. שחוט החשמל בשעה שהמעגל מנותק, אז במעשה לא זורם בו זרם. בשעה שמתחבר, אז נזרם הזה, אז נוצר הזרם. ולכן זה כמו אדם שמוליד את האש. אדם שהוא כביכול ברא את האש, האש שלא הייתה והוא המציא אותה. לכן אסור להדליק שום נורה חשמלית, שום מכשיר חשמלי. כמו שבת, כמו יום טוב. אין הבדל בדבר הזה ביום טוב ושבת. אז כמו שאני אמרתי, הפלטה שרוצים לכבוד שבת, צריכים להכין אותה כבר, לשים אותה כבר ביום שישי. ערב שבת, סליחה, יום חמישי. חמישי, כן, ערב יום שישי, לשים אותה כבר בתקע. אפשר, אם למשל הוא רוצה להשתמש בגז ביום טוב. אז ישים את הפלטה באיזה שולחן אחר, אם ילקנוק, ישנה לו איזה חוט מעריך ארוך. ויכול ביום טוב לקחת אותה, לשים אותה על הגז. נגיד, זה המקום שלה. תלטל אותה, זה אין בעיה. למה? יום טוב מודע תלטל אש. אפילו שתקרא לזה אש, גחלת של אש, בסדר. יום טוב, אנחנו לוקחים נר ומעביר אותו מקום למקום. רק מה שלו חוט ארוך, שלא ינתק לו באמצע. זה אפשר. אפשר. אבל לחבר את התקע לשקע ביום טוב, זה אסור. עכשיו, יש כאלה שבשבת משאירים גז. להבה של הגז, שמים על זה מכסה של מתכת, ככה שמים את השני מכבוד שבת. אז זה אפשר ביום טוב. אפשר, יש מצויה להדליק את הגז, לא צריכים שהגז יהיה דלוק מערב יום טוב. כי בגז, אמרנו עכשיו, אפשר להדליק אותו ביום טוב. יש לו אש מצויה, הוא שם נר נשמה, הוא יכול להעביר. רק מה? צריך דבר אחד. כל מה שאנחנו מבשלים מיום טוב לשבת, צריך עירובי תבשילים. כדי להתיר את כל המלאכות האלה שאנחנו עושים מיום טוב לשבת, אנחנו מבשלים ואופים למשל, מכינים את האוכל, מטמינים אותו, שמים אותו על הפלטה, כל זה, ההכנה מיום טוב לשבת. עשינו עירובי תבשילים. מה זה עירובי תבשילים? ביום חמישי, לפני כניסת יום טוב, ייקח אדם תבשיל שבישלו אותו לכתחילה בשביל עירוב תבשילים, נהגו בדרך כלל לקחת ביצה, מבשלים ביצה, עושים אותה ביצה קשה, וגם כן לכתחילה לוקחים פריטה או לחם שיש בו שעור כביצה, כן? לכתחילה לוקחים כביצה הביצה זה 60 גרם, פיתה, כן, לחמניה או פיתה, ואת הלחם, ואת הביצה הזו, נשים את זה בכלי אחד, ויברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו נצטב וציוונו, על העירוב. כן, ככה, נכון? המצוות עירוב. כתוב בסידורים, כן, המצוות עירוב. כתוב בסידורים, על מצוות עירוב, כן. כשנצבנו על מצוות עירוב. ואז אחר כך יגיד את הנוסח שכתוב בסידור. יגיד, שם כתוב נוסח בארמית. לא יודע ארמית, יגיד אותו בלשון הקודש, כי צריך להבין מה שהוא אומר. בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהתמין ולהדליק את הנר ולעשות כל הצרכים שלנו מיום טוב לשבת. בארמית כתוב בסידורים, בהי עירובה יהיה שרלן, שרל זה מותר לנו, לאפויה ולבשולה ולאטמונה ולאדלוקי שרגה, שרגה זה נר, ולמעבד כל צרכנה, למעבד זה לעשות, ואני אמרתי שוב פעם, מי שלא יודע את הנוסח הזה, אני לא מבין מה שאומר בארמית, זה לא מועיל, צריך להגיד לשון הקודש, זה כמו הביטול של פסח. לכן, יגיד לשון הקודש, הוא מבין מה שאני אומר לו עכשיו. בעירוב הזה, יהיה מותר לי לבשל ולאפות ולהדליק נרות ולהתמין, מיום טוב לשבת. ואז, כמו שהוא עשה את העירוב הזה, כאילו התחיל בתורכי שבת מיום חמישי, מלפני יום טוב, ואז שהוא שבת, יום טוב ממשיך ועוסק בצורכי שבת, הוא כאילו ממשיך את מה שהוא התחיל מאתמול, ולא כאילו מתחיל מחדש, ולכן בזה כאילו חכמים. הרי מן הדין הגמור, צורכי שבת נעשים ביום טוב. רק מה, החיים החמירו, שתבוא לזלזל ביום טוב. אז אמרו רק על ידי עירוב, שאדם מרגיש כאילו עשה תיקון, עשה משהו, זה נקרא עירובי תבשילים. אדם שהוא עירב רק בביצה, לא שם פיתה, מן הדין זה מספיק. מן הדין מספיק תבשיל. כי תבשיל כולל בתוכו גם אפייה. כולל בתוכו גם לחם. רק כתחילה, כיוון שהפסוק אומר, בשר תופו איפו. שבשלו, בשלו, אנחנו גם כאן עושים לחם ותבשיל. אבל מדיעבד, אדם עשה רק, למשל, רק תבשיל, יכול גם כן אם ירצה, למשל, באותו ביום טוב לאפות, איך יופן ביום טוב? צריך לשים לב, היום זה לא תנורים של גחלים כמו פעם. תנור חשמלי, אמרתי אתמול, אמרתי קודם, אסור להפעיל תנור חשמלי ביום טוב. אז צריך שיהיה מוכן מחובר בתקע מערב יום טוב, עם שעון תקע, שהכל מה מוערך מערב יום טוב, מתי יחבא, מתי ילג, מתי יחבא עוד פעם. ואדם יודע כמה מה לוקח, נגיד לאפות, איזה עוגה או איזה לחם, הוא יודע, אז לוקח למשל חצי שעה, אז הוא מתכנן לעצור פחות של איזה שעה יעשה את זה למחר, אז מאתמול יכין את הכפתורים בזה. כשיבוא יום טוב, הוא לא נוגע בשום דבר, רק שם בתוך התנור ומוציא, זה הכל. זה אם אדם ירצה לאפות בתנור חשמלי, על ידי שעון תקע. הוא לא נוגע בשום דבר ביום טוב. אז שלא שלא יעשה, אם זה מפריע, לא שלא יעשה. נדלק, כן. כל אחד, אני לא אמרתי תופה ביום טוב. אמרתי, מי שרוצה לאפות ביום טוב, זה הצורה היחידה שאפשר. זו הצורה היחידה, לא אמרתי שתעשו ככה. אולי, אדם, אדם לא רוצה להסתבך, לא יעשה. יעשה. אמרתי, אבל מי שרוצה לאפות, למשל, בתנור, יש לו אפשרות. רוצה לסלוט, למשל, לעופות, יכול. אבל ישים שעון תקע בתנור, ומחובר לחשמל, ביום חמישי כבר יכוון איזה שעה הוא רוצה שידלק, ואיזה שעה שיחבא. יום טוב, הוא לא נוגע בשעון, לא נוגע כלום. רק מוציא ומכניס את האוכל. שעה שהוא דולק, יכניס את האוכל. עשור ביום טוב. גם גז אסור. משהו אחר. מרגז זה משהו אחר. גם להניח וגם להגביע זה מאש מצויה. שם זה לא מאש מצויה. זה סוגר מעגל ופותח מעגל. טוב, יש כאלה ככה. מה אתה תגיד לאנשים שמותר עליך יהיה העוון? יש פלטות. לא, כן. למשל מעברר. חבל לי על הזמן. מי שיודע חשמל יודע את זה. מעברר. כשרוצים לעבור מאחד לשתיים. אז יש שתי סוגים, יש שתי אפשרויות של חשמל. יש שתי אפשרויות, אני יודע שיש, אבל איפה תדע את זה? אתה מבין? לכן אני אומר אסור. לא להנמיך מכשיר חשמלי ביום טוב. יש מכשירי חשמל שהם בנויים בכזאת צורה, שהנמכת הזרם או העצמת הזרם היא סגירת מעגל ופתיחת מעגל חדש. ויש שדה חשמלי. יש שתי אפשרויות, יש שתי צורות בחשמל איך מעברים מזרם נמוך לזרם גבוה. יש אותו חוט, אתה יכול על ידי הסיבוב להגביר את הזרם או להניף את הזרם. וזה מותר, אם אני יודע, אבל אם אני יודע איך זה עשוי. ויש כמו המעבררים, שזה שלושה מעגלים שונים. האדם לא יסתבך בזה, מי עוד צריך להסתבך ביום טוב בשביל שטויות כאלה. לכן, חכם עיניו בראשו. כיוון ששמעתי שיש שתי דברים כאלה, אני, דוגמה, אני, בספר שלי, כתבתי אסור. כתבתי למטה, שאומרים יש שתי צורות, אבל מי יודע מה, כל אחד יפתח את המחשב ביום שביום טוב יריך, זה אסור, כל אחד יודע חשמל. לכן, לא צריכים פה להגיד דבר כזה, לכן זה אסור. לכן, להנמיך או להגביע מכשיר חשמלי, אסור ביום טוב. זה הכל. ביום טוב, מה מותר רק? מה שהכנו מאתמול, את השעון וזה, להכניס לתנור, להוציא בתנור, זה הכל. לא לגוע בחשמל, לא לגוע בשעון, לא לגוע בשום דבר. לגוע רק בתבנית של המים שאתה רוצה להכניס ולהוציא. זה אתה יכול למות. בגז, כמו שאמרנו, הגז זה אש מצויה. אתה לוקח נער ואתה מדליק, לוקח גפור, מדליק את הגז, אין בזה בעיה. הבערה מותרת ביום טוב, מה אסור? להוליד את האש, הוא לא הוליד את האש, יש לו אש מוכנה. עכשיו, הוא יכול לבשל. יש תבשילים שכדי שצריכים לבשל אותם, קודם כל עושים אש גבוהה, אחרי זה אש נמוכה. יש תבשילים הפוך. זה מי שיודע לבשל, נשים, איך יודעות איך מבשלים. תבשיל כזה, שכדי לבשל אותו צריך לעבור שתי שלבים, שלב אחד להגביע, אחרי זה להנמיך, מותר להנמיך אותו. אבל אם אדם רוצה להנמיך רק כדי שהוא יחסוך את הגז, מבין? לא יצורך התבשיל, אסור. כמו שאמרנו, יקח את המים, יקח את המים ויחבר אותו. הוא רוצה להשאיר איזה קומן דולב, אז יעשה מראש להבה נמוכה, אם הוא חס על הגז שלו. אתה מבין? יש כאן הורים מעלה, אני כל פעם אני אדליק ואחבר, אני רוצה להשאיר קומן דולב, אבל גולב כאן נמוך. לא, חלב גם כן, קצת סכנה עם יש ילדים, לא כדאי להשאיר גז דולב ככה, בלי כיסוי, בלי כלום. שבת יש איזה כיסוי, לא רואים. סתם לא כדאי, יש ילדים זה לא כדאי. אז איפה שאני חוזר ואני אומר, לצורך התבשיל, מותר להנמיך. אבל לא לצורך התפשיר, לצורך אדם חס על הגז, רוצה להנמיך כדי שלא יאכלו הרבה גז, אסור. להגביע, לצורך התפשיר מותר. מה לכבוד? לא תיגע שום. לא תיגע שום דבר. נכבה. את לא תיגע שום דבר, תוציא. נשאיר אותו כמו שהוא. לא חשוב. אל תגע בו, כמו תשעות שעות. אז שאלת הרבה, אם אתה יודע שמותר, למה שאלת אותי? אני אמרת לך שאסור. מה אתה רבה, אתה אמר לך שמותר? אז בסדר. מי אמר לך שמותר? אני אמרת לך שאסור. עוד הפעם. אני חוזר ואני אומר, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אדם שקבע לו השעון שבת, כל שבת למשל, והאור התקבע. הוא רוצה עכשיו לתשק את המפסק להעביר למצב של כיבוי שלא יחזור מחר האור. כן? אסור. אני הבנתי מה שהוא מתכוון. הוא רוצה מחובר, מי מציא אותו אם לא אני? אני יודע כל הדברים האלה כולם. ואני שק הלכה אמרתי לו אז. מה? תלמד אצל יביע עומר, תעשה כמו יביע עומר, תעזוב אותי עכשיו. מה אתם עושים פה? אני בכלל לא מדבר, אני מדבר בדעה צלולה, במחשבה גמורה, בכוונה גמורה, אני לא סתם אני אומר לכם. דעו לכם שמי שיסתבך עם הדברים האלה, עליו על אחריותו. אחד, רק הדבר הזה אני אגיד, וזה אני מסתפק. יש איזה קולה, שכתוב בכמה ספרי אחרוני זמננו, שנגיד בשבת, אדם רואה שהשעון, הוא כיוון אותו למגיד שעה 10 בלילה שיחבה. והנה הוא רואה שבאים לו אורחים או משהו, או שהוא רוצה עוד להשתמש, אז הוא רוצה ללכת ולהאריך אותו שידלק נגיד עד שעה 12 בלילה. אז אומרים, כיוון שהמצב שלו עכשיו שהוא דולק, אתה לא גורם לו שינוי מצב, אלא המשך מצב, מן הדין זה מותר. למשל, דוגמה, אדם יש לו נר דולק בבית. יש רוח, חלון פתוח. אם את החלון הוא לא יסגור, הנר הזה יחבא תוך חצי שעה. אם את החלון הוא יסגור, הוא יחבא תוך שעה. האם מותר את החלון לסגור כדי למנוע שהנר יחבא מהר? מותר בהחלט. למה? אני לא עושה שום שינוי מצב. את המצב שהוא דולק, השארתי הלאה, זה הכל. גרמה זה הפוך. היה למשל נר דולק, ואני רוצה לכבד אותו, ואני פותח חלון כדי שיחבא. זה גרמה, זה אסור. היה לי גז, נמצא... אם יש, אני רוצה לחבות אותו. יום טוב, גם כיבוי מותר. זה ידים מיוחד יום טוב. שבת למשל, גם כיבוי אסור. עכשיו, יהודי אחד, תשמעו סיפור. היה לו שעון עם הכפתורים, לא לחצנים החדשים של היום, עם כפתורים. יש כפתור אחד מדליק, כפתור אחד מחבק. ושמע את ההלכה הזו שמותר, אמר, הייתי עושה את זה כמעט כל שבוע. למה? תמיד אני רוצה עוד אור. הוא כחס על הנר. בערב שבת הוא מתקמצן. כמה כבר יעלה לו כבר? כמה, עוד כמה זה? אני יודע כמה יעלה לך, נגיד, תגיד, כל היום כולו, מקסימום אולי 5 שקל. כל המנורות שלך בבית. פחות. אז מה אנשים כל כך, מה זה 5 שקל? מה תקניבו בכלל? אבל ביצרה אומר להם, תראה, תעשה כמה שפחות. אחר כך תרצה תוסיף. מה אכפת לך? אז הוא, ודווקא אדם ירא שמיים. הוא שמע שמותר, אמר, ככה הוא יעשה. הוא כל לילה, הוא מכוון תחילה לשעה, אחר כך הוא מוסיף. מה פירוש מוסיף? שאלתי אותו פעם היינו בשיעור, והסברתי איזה, אז איך מוסיפים? מה היה עושה אותו אדם? את הכפתור שמכבה בשעה 10, מוציא אותו, שם אותו על שעה 12, בחור של שעה 12. זה סור גמור. כי בשעה שהוציא אותו, הוא כבר לא יכבה. הוא כבר לא יכבה השעון. הוא ידלק כל הזמן. בשעה שהוא שם אותו עכשיו בשעה 12, הוא גרם לו לכבות. אז הוא לא המשיך מצב קיים, אלא הוא שינה את המצב. והוא עשה את זה, כמו שאמרנו, שנים הוא אמר לי שהוא עשה את זה. שנים הוא עשה גרם הדלקה. זה דרבנן, אבל עשה איסור. כי אף אחד לא מתיר לחבות דבר דולק בגרמה. ההיתר הוא הפוך. אתה מבין? למה הוא טעה בזה? כי בשעה שאמרו לו מותר, לא הוסיפו לו איך עושים את זה ואיך עורך לו, שצריך קודם כל לשים את החדש, אחרי את הישן להוציא. וגם כי לא כולם מבינים בדיוק למה, מה ההבדל. אמרו לו מותר. אז המותר הזה נהיה עכשיו, האדם הזה עשה, ואני בטוח שזה לא יחל, סתם ההמונים טועים בדבר הזה. וגם בלחצנים, לא כל אפשרויות מותר. יש, שמה זה הפוך. פעם אני אמרתי זה, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו. לכן, אדם שהוצא בשיעור לציבור, ואפילו לעצמו, מדברים שיש בהם דקדוקים, מבין פרטים, ולא חשובים, ולא מעניין, ולא לא, 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 לא כל כך קריטיים, לא כל כך, שבלי זה אי אפשר, מבין? אני אף פעם בחיי לא שיניתי שעון שבת, ולא קרה לא קרה לי שום דבר עד היום. אני עושה בכלל, מאוחר, וזהו, מה קרה? לא קורה שום דבר, ופעם כך צריך, אז עשו, זה הכל, תלך לשכח שעון, יש לך אור קטן, תקרא שם אם אתה רוצה לקרוא. אדם שילמד את עצמו תמיד, קצת הצורך, קרה משהו, אז יעיין בספרים, שאל רב, יגיד לו, אבל ככה, להגיד ככה, בפרס הכללים כאלה, אתה מבין? זה גם גורם מכשול לציבור ולעולם. הרב ספרת לנו מסכת חולין, רב בא פעם, הזדמן למקום ששמו תת לפוש. שומע הרב שמה, אישה אומרת לשכנה שלה, תגיד לי, כמה צריך חלב, כמה כוסות חלב צריך בשביל לבשל רבע קילו בשר? אמר מה? לא יודעים דיני בשר וחלב, שאסור לבשל בשר וחלב. מה הרצות? לא יודעים. אמר את זה בליבו, לא יתערב. למחר בבית הכנסת, אמרו לו, בוד הרב ידרוש לנו, הוא אורח, תמיד חכם, ידרוש לנו. יקלט, יזלמן לאיזה עיר. אמר, אם אני צריך לדרוש להם, דרש להם דיני בשר וחלב. שאסור לאכול בשר וחלב, איסור תורה, לא יודע, שגדי בחלב אמו וכו'. שאלו אותו, בוד הרב, מה נעשה עם הכחל? הכחל זה הדת של הבהמה, שהוא מעשה שם נמצא כל החלב. איך נאכל אותו? הכחל. הדת של הבהמה. אז אמר להם, אסור לאכול. אמרה שואלת, מה אסור לאכול? כתוב במשנה תנאים, איך מותר? חותכים אותו שתי בערב, מוצאים את כל החלב, מה זה אסור לאכול? הוא אומרת לו, רב, בקעה מצא לגדר בגדר, פרצה מצא. כיוון שהוא ראה שאין להם משלים בשר וחלב, אם נגיד להם כחל מותר אם תעשה שתי בערב, נגידו גם בשר וחלב מותר. אמר להם אסור, זה הכל. אמר להם אסור. וככה אמרו, וככה נשארה השמועה, רב אוסר כחל, רב לא אסר באמת לכל העולם, אסר להם. יש הלכה, המבשל בשבת, חלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. מה הדין בשל בשוגג? אדם לא ידעת שזה אסור לבשל, למשל, בשבת, עוד לא למד. חשב שמותר, נגיד, לא למד. בשל בשבת. נגיד, הוא ירה בכלי ראשון, הוא לא ידע איזה הלכה בלכות שבת. טוב, מה דין האוכל שעשה? עשה את זה בשוגג, מסכן. רבי מאיר אומר, תאכל בשבת. לא כנסו אותו. כי זה בשוגג. רבי יהודה אומר לו, תאכל רק מוצאי שבת. כנסו אותו. גם בשוגג כנסו. שאם נתיר שוגג, כל אחד יגיד שהוא שוגג. יבוא המזיד לומר, אני שוגג. אז יהיה מותר לו. מה מספר את רב, כשהיה דורש בית המדרש, היה פוסק בו דעת רבי מאיר. שמותר? המשה בשוגג, מותר. שתורש לעמון העם, אמר להם אסור, כמו רבי יהודה. מה הלכה? אסור. למה? כולנו לא בני תורה. פסק מרן, אסור. כלומר, צריכים להתחשב, שפוסקים איזושהי הלכה, צריכים להתחשב גם כן עם שיקול דעת, איך אם ההלכה הזאת תהיה ברורה לגמרי, יבינו אותה, כל הפרטים שלה. כי זה לא הלכה מסובכת, השעון, ולהוריד כפתור, ולהוריד, ולהאריך מותר, ולקצר אסור. אז לכן, לא כדאי לפסוק את הקולות הללו. אם יש צורך להשתמש בהם, קרה איזה מעשה, יש לך, תדעת ההלכה שפשוט הצורך, יש איזו אפשרות שמותר. אבל ככה סתם, לא כדאי. לכן, אני חוזר ואני אומר, כל המכשירים החשמליים שרוצים להשתמש בהם ביום טוב, יכינו אותם כבר מחוברים לתקעים שלהם מערב יום טוב. יום טוב לא ייגע בשום חשמל כמו שבת. חזוניש, כן. חזוניש יותר, ובונה גם כן. אמרתי להם יום שישי, יש חזוניש, אמרנו שום בונה. מה אתם חושבים? זה רק דרבנן, זה דאורייתא ממש. נכון, הלכה לא כמותו, אבל יש דרך כזה סוף סוף. לכן ודאי לצריף אותה להחמיר, שלא להקל סתם, זה כדאי. אני חוזר לעירוב תבשילים. אז אם כן, עכשיו אדם יעשה מערב יום טוב, עירוב תבשילים. אם אדם לא שכח לבשל, נגיד, איזה ביצה מיוחדת לכבוד יום טוב, והתבשילים שיש לו, הם כולם רוצים להשתמש בהם לכבוד שבת. אז יכול לבחור לו תבשיל שהוא יאכל בשבת, הוא יודע למשל, הסיר הזה יאכל אותו בשבת, אותו יהיה עירוב תבשילים. התבשיל הזה יהיה עירוב. אפילו שלא בשל מיוחד לשם עירוב, כמו שאחרי זה הוא מייחד זה לשם עירוב. הוא אומר, זה העירוב שלי, זה מספיק. שוב, כל העולם כולו נוהגים מתחילה לבשל משהו לכבוד העירוב. אדם לא בישל, שכח. ונזכר מתי שבר הכל מבושל כבר. אז ייקח משהו מהמבושל, שהוא יאכל אותו בשבת, ויגיד, הממושל הזה, בעירוב הזה, מותר לי לאפות ולבשל וכו' וכו'. כלומר, זה לא מעכב, צריך לבשל לשם העירוב. אפילו בישל לא לשם העירוב, יכול אחרי זה לייחד לשם העירוב. כן, עם ברכה והכל. יתרה מזו, יש לו קופסת זיתים חמוצים, כבושים. מלפפונים חמוצים כבושים. כל החמוצים האלה הכבושים. גם כן, זה אפילו כבוש נחשב תבשיל. ייקח, קופסה, יגיד, אני רוצה, זה העירוב שלי, ויברך והכל, ויוכל, ולא יוכל מזה ביום טוב, יוכל מזה בשבת, ולחם. תחילה עושים גם לחם, אמרתי, אבל בדיעבד, לא מעקר. טונה, אם היא נמצאת, אם היא כבושה, תלוי, אם היא כבושה, לא יודע, טונה, אני גם לא יודע. אם יבושל, בטח שכן, כן. אם זה בבושל או מעושן, זה בסדר. לא? כן, זה נפל. נגיד, לפוק את דייסה. דייסה לא יועיד. כי מי אוכל דייסה עם לחם? צריכים לבש ולפתים את הפת. למשל, דג, בשר, ביצה, חמוצים. דבר שוכלים את זה עם לחם, כן. אחרי שהם יחד את העירוב, הוא ברכה. לא שכח, לא שכח. דיברתי שלא בישל במיוחד לכבוד. זה הכל. אחרי שאשתה גמרה לבשל, תגיד לי, איפה העירוב? לא שכחתי לבשל משהו מיוחד לעירוב. לא קרה שום דבר. ממה שהיא בשלה לכבוד שבת, תיקח מזה. ואפילו יותר מזה, אפילו קופסה סגורה של איזה, יש לו בבארון. גם כן יכול לייחד את זה לשם העירוב. אבל אם הוא ילך, יפסיד את התפילה, אז ייחד לו, נגיד הוא יודע איזה תבשיל, איזה קופסה של חמוצים מסוימת, ייחד לו בשכם במחשבה שלו, ויגיד באח עירובה, שרילן וכו'. וגם כן זה מועיל בדיעבד. אדם שכח ולא עשה עירוב, אם עשה את זה מחמת שכחה, לא מחמת פשיעה, אז סומך על מה שעושה רב של העיר. רב של העיר בדרך כלל הוא מזכה לכוון, מוסיף שמה, בנוסח, שהוא עושה את זה לו ולכל בני העיר. ובזה, מי ששכח בשכחה, אז יכול לסמוך. אבל אם אחד פעמיים שכח, בפסח, גם כן אחד דבר כזה ושכח. סוכות עוד פעם, מה זה יהיה? אתה פושע כבר. אז לא, 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 לא מועיל לו. עכשיו, מי שלא מועיל לו עירוב תבשילים, כגון שפשע, כמו שאמרתי, או שאין רב העיר באותו מקום, שמזכה, מה יעשה? מקנה את האוכל שלו לשכן, ששכן כן כן עשה עירוב תבשילים, אז הוא נגיד רוצה עכשיו לבשל, למשל, יש לו עכשיו, הוא יכול לפני כן, סדר את כל העוף מסודר והכל, עכשיו הוא רוצה לבשל אותו, לשים אותו על הגז, אסור לו. ייקח לשכן שלו, יגיד, קח אותו מתנה, שים את זה על הגש שלך. השכן יבשל לו אותו. למה? כי השכן נעשה עירוב ותבשילים. אז הוא מקנה את זה לשכן, כאילו עכשיו נעשה אוכל של השכן, ואחר כך הוא דם לזה בחזר. סליחה? אם זה לפני... כמו ש... תלוי, אם זה לפני הסעודה או אחרי הסעודה. אם זה לפני הסעודה, לא ניכר כל כך שהוא עושה את זה בשביל מחר. אולי בשביל יום טוב יעשה את זה. אפשר להקל אפילו עצמו ישים את זה על האש האמת. למה לפני הסעודה? כן, לפני הסעודה. מי שכח פעם אחת. מי שכח פעם אחת יכול לסמוך על זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשעשינו עירוב תבשילים, לכתחילה צריך להיזהר, לשים את התבשילים על האש ביום טוב, באופן שיהיו ראויים לבישול, לאכילה, לפני השקיעה. למשל, יש בני אדם, שכל יום שישי, לפני שבת, שמים על הגז או על הפלטה, תבשיל שהוא לא מבושל כל צורכו, או אפילו תבשיל שהוא חי לגמרי, במחשבה שהוא יתבשל למשך הלילה לקראת הבוקר. לא מבשלים אותו בכלל, או חצי בישול מבשלים, באופן שכשפשעה ששמים אותו, הוא לא ראוי לאכילה. אז צריכים להקפיד ביום טוב הזה, יום שישי הזה שהוא יום טוב, אפילו שעשינו עירוב תבשילים, להקפיד, שהתבשיל ששמים אותו על האש יהיה ראוי לאכילה כבר לפני השקיעה. כי אם לא יהיה ראוי לאכילה לפני השקיעה, לפי חלק מהפוסקים, לא מועיל פה עירוב תבשילים. דעת התוספות, שכל מה, הרי לכאורה איך מותר בכלל מדין תורה לבשל? הרי זה צורך מחר. התוספות אומרים, אנחנו אומרים צברה הועיל, אם יבואו לאורחים, ראוי לו. אז לכן, אפילו שלא באו לאורחים, אין בזה איסור תורה. אבל אם באמת הוא מבשל בכזו שעה, שאפילו אם יבואו אורחים לא יהיה ראוי לו, כגון שהוא שם את זה לפני השקיעה, עליהן לא ראוי. אז אם כן זה אסור. בדוחק, אם אדם נדחק, שכח את ההלכה הזו, ורוצה להניח תבשיל חי, יש לו ממש לסמוך. כדעת הרמב״ם באמת, שזה לא מטעם של הועיל, אלא צורכי שבת נעשים ביום טוב. אבל כתחילה צריך להיזהר, כל תבשילים שמים אותם על האש ביום טוב, לכבוד שבת, שיהיו מבושלים כל צורכן, לפני השקיעה כבר. עכשיו, אדם שהוא לא אוכל בביתו, הוא מוזמן. מתי? בשבת. אדם שבשבת קודש, פרשת נשא, לא יהיה בביתו. אבל הוא ישן בביתו. ככה שהוא רוצה לשים שם, למשל, נר, להדליק נרות. שהוא לא יקשן, שיהיה לו אור. אז אם הוא לא עושה שום דבר אחר, לא מחמים מים לכבוד שבת, לא, שום דבר, רק נרות, אז יעשה עירוב בלי ברכה. למה? כי יש פוסקים שאומרים שבשביל הדקת הנר לא צריכים עירוב. אז לכן ספק ברכות להקל, ולכן אם הוא רק יש לו הדקת הנר בלבד לכבוד שבת, אין לו משהו אחר, אז יעשה עירוב בלי ברכה. שמעתם? אבל מי שמספיק שחמים רק מים מיום טוב לשבת, איזה תורמוס אחד של מים, כבר יעשה עירוב עם ברכה. כי זה בכלל, בכלל בישול. רק אם הוא עושה רק כמו שדקת הנר בלבד, אז בדיעבד, אז יעשה עירוב בלי ברכה. בדיעבד, מי שלא עשה עירוב בכלל, האם יכול להדליק את הנר? אז אם יכול להביא מישהו שהדליק את הנר, דיינו אחד מהשכנים שלו, עדיף. אם אין לו, יכול להדליק בעצמו, יסמוך על הרמב״ם, שאמרתי עכשיו שלא צריך עירוב תבשילים בכלל בשביל דקת הנר. מי זה אותו בן אדם? מי שכח פעם ראשונה בחיים שלו יועיל לו, או שלא ברצף. שכח גם פעם לפני כן, אבל בינתיים הוא הפסיק פעם אחת, לא שכח. אם זה פעם שנייה רצופה, לא יועיל לו לאותו אדם. כן, כן. אפילו שאנחנו מכוונים להוציא את כל מי ששכח, מי שכח ולא פשע. עם שתיים רצופות, נקרא פשע. ועוד דבר, מי שעושה מזכה לכל העיר, צריך שיגיד אשתו או מישהו מהשכנים שלו, תזכה בזה לכל בני העיר. הוא לא יכול לזכות בעצמו. כי הוא זה שלו. אז צריך להגיד למשל לאשתו, אם אין לו אדם זר, אפשר גם לאשתו. או בניו הגדולים, כן, אפשר. יש לי סמוכה על שולחנו, ואחרי הכל זה אישה בפני עצמה. כתחילה, עדיף שכן. תביא אחד מהשכנים, תגביע את זה, תגיד, אני זוכר בזה לכל בני העיר. ואם אין לו, אני יודע, משכנים כאלה שומרים מצוות או משהו, אז בוא נגיד לאשתו אפילו, כן. יכולה בהחלט. זה מה שאלת, מה שאלת? שכחת, זכר. אמרתי קודם, אם זה בין השכנים...
משהו
מיירד? תברך. אני אגיד, אני אגיד. אתה כנראה נמצא בתוך הלב, אני צריך בתוך המוח שלי. מה שאני רוצה להגיד, אתה מדריך אותי מה להגיד.
יש
אנשים
שלא
עושים את הלילה. שיעשו. אין דבר כזה. אבא שכונה מועיל בדיעבד לפעם אחת. מי שכח פעם אחת, לא יותר.
לא, הוא לא
שכח. אי אפשר. אי אפשר. לסמוך על מי שמזכה לכולם זה רק למי ששכח בפעם ראשונה בלבד, או אם זה פעם שנייה אבל היה הפסק שפעם אחרת שהוא לא שכח ראשונה, אם זה שנייה רצופה ברציפות שהוא שכח זה לא יעזור. לכן כדאי להזהיר כבר יום חמישי בבוקר אחרי התפילה, רבותיי, לא לשכוח עירוב תפשיל. מה לעשות? כן כן, הוא עשה? הוא לא יכול לשאול אותם? נדמה לי שכתוב בהלכה שאם האדם לא עשה וכבר בישל מותר. תביא לי את השולחן ערוך הלכות יום טוב, משנה ברורה, הבב. נדמה לי שכתוב בהלכה שאם אדם שכח ולא עשה, הוא כבר בישל, התפשיל מותר. אבל אני לא צודק, אני צריך לראות. לא למדתי את זה עכשיו קרוב, אני לא רוצה לסמוך על הזיכרון. או כף החיים זין. חבל, חבל, כתוב הלכה. כתוב הלכה. כתובה הלכה. תגיד לו שיש לנו את זה. אם עבר במזיד, או בשוגג, הוא בישל כמה גדרות לצורך, זה משהו אחר. Thank you. בדיעבד, אם אדם עבר ובישל, מותר. אם עברה או בישלה, מותר לא אוכלו. לכן אין לך מה לשאול. אם כבר בישלו, אתה יכול לאכול. אדם שמוזמן באיזה מקום, אולי הם שכחו, אולי הם כבר בישלו. מבין? הוא בא מוזמן, הסעודה מוכנה. מבין? כבר שבת, אמרנו. עכשיו לא יבשלו עכשיו. מה שבישלו היום כבר בישלו אתמול. עכשיו הוא לא יודע אם עשו עירו או לא עשו עירו. אפילו שהוא ישאל והתברר לו שלא עשו עירו. מותר לאכול, תבשיל מותר באכיל. וכדאי שישאל אותם, ייתן להם מוסר השנה הבאה. לא, 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 עוד הפעם. תבין, יש הבדל עצום. קודם דיברנו, אדם שלא עירב, האם מותר לו לבשל? אז אם פעם אחת הוא שכח, סומך על הרב של העיר ומבשל. אם זה פעם שנייה ברציפות, אסור לו לבשל. עכשיו, הוא בישל כבר. מה דין התבשיל? האיסור שעשה, עשה. לא, פה זה משהו אחר. פה, שם, אז מבשל בשבת. חש שלום, איסור דאורייתא. פה זה הכל בישל מיום טוב לשבת, איסור דרבנן. מבין? איסור אחר זה. בדיעבד, אם אדם בישל בלי עירוב תבשילין, האוכל לא נאסר. הוא עשה עבירה, בדיוק כך. קודם דיברנו, אם מותר לו לבשל, אדם שנתקע ולא עשה לו תבשילין. האם מותר לו לבשל? אז אם זה פעם ראשונה הוא שכח, סומך על הרב של העיר. פעם שנייה, אסור לבשל. יקנה כמחול האחרים, והם צריכים לבשל לו. כמו שאמרתי בהתחלה. הוא בישל כבר. התבשיל מותר או אסור? מותר. בסדר? אז כתוב בפירוש המותר. לכן אם אדם נגיד הוזמן בשבת, למשל באיזה מקום, והוא לא יודע, המשפחה הזו, הם כולם באוכל שם, האוכל טוב, כשר ומהדרין והכל, הוא לא יודע אם הם שמו לב שיש עירוב תבשילין. אולי לא. אפילו שישאל, זה לא חשוב. כדאי שישאל, כדי שתלם, יגיד להם את הדין. אבל האוכל לא משנה הדין שלו. בין עשו, בין לא עשו, זה מותר. יגיד להם פירוש. אל תפחד, תגידו את האמת. האוכל לא נאסר. תגידו, כדי שאתם תמידו, תגידו, לא שכחנו הפעם. יש כאלה שפחדים, יגידו לא שכחנו. אז לא תאכל. לא בסדר, מה עשינו? יגיד להם, תראו, אין נפקא מינה. האוכל מוכן מלב, היה הכי מותר. זה לא משנה איך עשיתם. מדי עבד, האוכל מותר. עכשיו, עוד הלכה, אדם שהוא לא עשה עירוב תבשילין, יש לו אפשרות אחת לבשל בעצמו. אם הוא יבשל ביום שישי בבוקר, לפני הסעודה, הוא יבשל לא הכל לכבוד, לא הכל לכבוד שבת, הוא יבשל את זה, חלק ליום טוב. ייקח סיר גדול, ישימו למשל חתיכות של עוף. החתיכות של עוף האלה, או החתיכות של בשר, חלק מהם יאכל בסעודה היום, וחלק מהם, כיוון שזה אגב, ביחד, אז זה יכול לכתחילה. אבל אם הוא עושה, לא, זה לא הרמה, מפני שהתבשיל נעשה יותר טעים, כשיותר בשר או יותר עופות. התבשיל של יום טוב עצמו נעשה יותר טעים. אבל אם הוא רוצה קדרה שלמה בשביל מחר, בשביל שבת, ולא יאכל מזה, לא עושה בשביל עכשיו בכלל, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שאם הוא עושה את זה קודם הסעודה, וגם אוכל מזה כזית, זה הרמה אומנם, אבל כיוון שיש פה טרטל לטיבותה מותר. יש מחמירים, אבל לא. כיוון שזה, הוא לא עושה שום דבר לכבוד יום טוב, זה הכל לכבוד. אף שאוכל כזית בהרמה, זה לא מספיק. אז העולם נהגו להקל בזה. מי שבקל יש לו מה שיסמוך. הוא כתחילה לא יסמוך. כל זה לגבי מי ששכח לא עשה עירוב תבשילין. מי שעשה עירוב תבשילין, מבשל לכתחילה, אפילו אחרי הסעודה, בלי שום ספקות, אפילו לכתחילה, ממש גדרה ליום טוב מותר. אדם ששם מים בשביל לכבות את הגז, צריך אז להשתמש בהם. עכשיו, חוק לישראל, שאלת אותי. חוק לישראל השנה צריכים לקרוא אותו ביום חמישי. כלומר, בערב יום טוב, אחרי החצות, יקרא אדם פרשת נשוא. שניים יקרא ואחד תרגום. למה? ידוע שעל פי הפשט, אדם רשאי לקרוא שניים יקרא ואחד תרגום ממנחה של שבת הקודמת. דוגמה, אתמול, שאת במדבר. משעת המנחה, קראנו כבר נשוא בתורה, כבר אתה יכול להתחיל לקרוא לפי הפשט, אדם נגיד רוצה לחלק את הפרשה. אין לו זמן לקרוא את הכל בבת אחת. הוא רוצה לקרוא כל יום, נגיד 10 פסוקים. איך הוא מחלק לו, או כל יום ראשון, שני, שלישי. לפי הפשט, אפשר לקרוא מיום ראשון, או אפילו מנחה של שבת הפשעה הקודמת, עד יום שישי, עד יום שבת הבאה. אדם צריך להשלים פרשתיו עם הציבור. הוא ישלים. שעה שהשבת הזאת הבאה תבוא נשוא, גמר כל הפרשה לקרוא. אבל הרב הארי אומר לנו לא ככה. הרב הארי אומר שהעניין של שתנקב אחת תרגום, חוץ מעצם מה שיש בו איזה מצווה שאלה משלים פרשתה בציבור, חוץ מזה, זה הכנה לקבל קדושת שבת. הכנה לקבל קדושת שבת. אדם, הנשמה שלו, מקבל ביום שבת קדושה. יש כמה דרגות. יש קדושה שנקראת נפש. יש דרגה יותר גבוהה, נקראת רוח. דרגה יותר גבוהה, נשמה, נרן, נפש, רוח, נשמה. שבת יש תוספת מיוחדת של קדושה על יום חול. נשמה יתרה, השם נתן לנו בשבת. אבל צריכים לעשות איזו הכנה לקבל את זה. זה לא בא ככה מאליו. צריך לעשות איזו הכנה לקבל את זה. אז אומר הרב הארי עליו השלום, כשאדם קורא חוק לישראל, כל יום, מדי יום ביומו, את הפרשיות של השבוע, מה שמחולק שמה, אז הוא מכין את עצמו כל יום לקבל הערה מהשבת, כדי שכשיגיע השבת הבאה, הוא יוכל להתכונן. אז ככה זה. ומיום, מיום, מיום רביעי ואילך, הוא מכוון לקבל קדושה משבת הבאה. יום רביעי, שקורא את הפסוקים שחוק לישראל של, של, של התורה, יכוון לקבל תוספת הנפש. יום חמישי, תוספת הרוח. ליל שישי, יום חמישי בלילה, קוראים 26 פסוקים, רק פסוקים, בלי פעמיים מקרא, בלי תרגום, לא קוראים תרגום בלילה. קוראים רק פסוקים, 26 פסוקים, כמו שכתוב בחוק לישראל. וזה ההכנה לקבל תוספת הנשמה. למחרת, אחרי תפילת שחרית, יקרא אדם, שניים מקרא ואחד תרגום. ואז הוא יכול לכוון לקבל תוספת הנשמה. אם אחד לא קרא כל השבוע את החוק לישראל, הפסוקים הכוונה אני מתכוון, או שלא קרא כבר פסוקים בליל חמישי, חייב להשלים אותם ביום שישי בבוקר, קודם שיקרא, שניים יקרא ואחד תרגום את כל הפרשה. כי אם הוא לא ישלים אותם, אז התיקון לא יכול להיות. כמו שאחד ילבש את החליפה, בלי גופיה, בלי חולצה. אתה מבין? הוא לא יכול להגיע לדרגה גבוהה, בלי להתחיל קודם. לכן מי ששכח או קרא לו ולא קרא את כל הזה, אז ישלים את זה לפני שיגיד את השניים מקרא ואחד תרגום. אז לפי דעת הרב הארי, קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, המקום שלה הנכון הוא יום שישי אחרי התפילה, כמו שבאנו שזה בהמשך ברצף לקריאת חוק לישראל במשך השבוע, שזה עכשיו מגיע לדרגה יותר גבוהה, לכוון לקבל תוספת הנשמה. ולכן הרב הארי היה מקפיד לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום יום שישי אחרי התפילה, או לכל הפחות לפני שבת. שזה כדי לקבל, כדי להכין הכנה לקבל תוספת הנשמה בשבת. זולת כשהיה נאנס, היה קורא אותה בשבת בבוקר לפני הסעודה, שכל הפחות יהיה כמו אלה שקוראים אותה להשלים בציבור. אם לא יועילים תורת הכנה כבר עבר שיום שישי כבר, לפחות בתורת להשלים פרשתיו מהציבור. לכן היה קורא אותה יום שיש שבת, אם היה נאנס לפני הסעודה. עכשיו, הרב בן ישחי עליו השלום, כותב לנו פרשת לך לך, שיש לו איזה שאלה. כשיחול בחוץ על הארץ, שמחת תורה ביום שישי. שבת בראשית, זה אחרי שמחת תורה. יום שישי, שמחת תורה. בארץ אף פעם לא יחול שמחת תורה יום שישי. כי אם שמחת תורה יחול יום שישי, הסוכות יהיה יום שישי. הסוכות יהיה יום שישי, או שנה יהיה יום שישי. ותכן, לא עדו ראש. אז עושים על פי החשבון, אנחנו עושים לכוונה שלא יצא אף פעם ראש שנה יום שישי, לא סוכות, ולא שמחת תורה. אבל הם שעושים בחוץ לארץ, היום הראשון יום חמישי, יום השני זה יום שישי, אז זה אפשר שיהיה. יש להם שתי ימים טובים, שמיני עצרת ושמחת תורה. שואל הרב בן ישחי, כשיחול לנו בחוץ לארץ, שמיני עצרת יום חמישי, שמחת תורה יום שישי, ושבת בראשית, מיד בא אחר כך. מתי לקרוא? הרי לא עשינו שום הכנה, פשוט בראשית. למה? עד אתמול קראנו, זאת הברכה. כל החול המועד, מה קראנו? זאת הברכה קראנו. בשביל לקרוא את היום שמחת תורה. אם כן, מתי, איך נעשה את ההכנה לכבוד שבת בראשית? ההכנה שתוספת הרוח, נפש והנשמה. איך נקבל את ההכנה הזאת? הרי איך אמרנו קודם? שצריכים לקבל את זה בפסוקים שקוראים מדי יום ביומו, ואחרי זה ליל שישי, ואחרי זה יום שישי אחרי התפילה. איך נוכל לקבל? אז אמר הרב, שלחתי את השאלה הזאת לרב אליהו מני, זכר צדיק לברכה. הוא היה אב בית דין בחברון, היה מקובל, רב אליהו מני. יש כמה פעם שמעתי שאחד מהשופטים שמני הוא מצאצאים שלו. טוב, זה לא כל כך לתפארה. היה רב קדוש, היה רב גדול מאוד, רב אליהו מני. אז הוא השיב לו, הרב אליהו מני, אמר לו, דע לך, שכל מה שצריך הכנה בדיבור של הפסוקים, זה רק כאשר יום שישי זה יום חול. אבל כשזה יום טוב, לא צריך. למה? הוא אומר ככה, כשנחצים מחול לקודש, זה קשה מאוד להיכנס בלי הכנה. מהחשיכה לאורה. לכן צריכים את ההכנות שאנחנו עושים אותם על ידי הקביעה, אבל בית בילה אחר כך. אבל כאשר נכנסים יום טוב לשבת, אז כבר יותר קל, לא צריכים את ההכנה הזו בדיבור בכלל. נמצא איפה, שכשיחול יום טוב יום שישי, כמו השנה, שבשבועות, יום טוב יום שישי, אין צורך בהכנה של קראת הפסוקים, לא קבע פסוקים לשבועות, לא למחרת, סתם התרגום, בשביל לקבל תוספת שבת. לא צריך. זה יבוא בצורה כמו שמספיק המחשבה אחרי זה שעושים בבוי קלה וזה. לא צריכים יותר מזה, מפני שאנחנו עוברים מיום טוב לשבת, לא מיום חול לשבת. אז אם כן, אין לנו את הצורך לקרוא כדי להכין את עצמנו לכבוד שבת, שר רק הטעם הפשטי, שאני צריך להשלים את הפרשה עם הציבור. שאויל, בדעתו של רבנו מנחם עזריה מפנו, גם כן אחד מהמקובלים, שאסור לקרוא תרגום, לא בלילה, ולא ביום טוב, ולא בשבת, לכן הנכון לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום השנה ביום חמישי. שאז אנחנו, כמו שאומרים, לא קוראים... עדיף יום חמישי בבוקר ייקח עובד ישראל הרגיל, ואחרי צהריים יקרא את הברכה של שם פרשת מסור. לא יפסיד את חוק לישראל הרגיל. יום חמישי בבוקר, חוק לישראל הרגיל של יום חמישי. אחרי הצהריים, אחרי חצות, בבית יקרא את הנסור, שתיים מקרא ואחד תרגום. ובזה, כמו שאמרנו, מפי הטעם הפשטי. לא צריך לקרוא דווקא ביום שישי, כי יש לי פשוט עם הציבור, ולכן זה עדיף. כיוצא בזה כותב הרב חידה, הרי זאת הברכה, קוראים אותה, שתיים מקרא ואחד תרגום, מתי? יום הושענא רבה. למה לא ביום שמחת תורה? הרי אין בזה הכנה, זה לא שייך נפש רוח ונשמה וזה, זה יום שמחת תורה זה יום טוב, יום טוב לא עושים הכנה. אז למה לא יקרא אותה לשמחת תורה? כנראה בגלל תרגום, יום טוב לא קוראים תרגום. אז אומר רב חידה, גם בחוץ לארץ שעושים שתי ימים, עושים גם שמי עצרת, גם שמחת תורה, מתי יקרא את הזו ברכה? שענה רבה. זאת אומרת שזה רחוק יומיים משמחת תורה. מפני שלא קוראים תרגום יום טוב. אתה מוזק בן איש חי. אז גם השנה. לגבי שבועות, כיוון שאין לנו צורך בהכנה של יום שישי, מפני שכבר יום טוב זה יום שישי, מה נשאר כתם הפשטי לקרוא את הפרשה להשלים עם הציבור? כיוון שיש לי תרגום, יקדים אותה לערב החג, כמו שמקדימים את זאת הברכה, לא יום או שענה רבה. לא הספיק, יקרא אותה בבוקר בשחרית, לפני הסעודה, כמו שעשה הרב אריק שלא היה מספיק. שבת, 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 שבת שחרית לפני הסעודה. לא, לילה, זה גם לילה וגם שבת. תרתי לראותה. כן. עובדה שאם עושים אותו עולים, על השקיעה. לאכול, לאכול. אחרי שגמרת לבשל לכבוד שבת, אתה יכול לאכול. נהגו להשאיר את זה לסדר שלישי. או, זאת הראשונה, לא חשוב. שיעשה על זה ביציעה של... גם זאת הראשונה אפשר. הרב,
שהולך אתם עליהם קוראים בשבת תרגום כל הפרשיות.
לא, יש הבדל בין ספר תורה בציבור לבין קריאת יחיד. הרב פעם בעצמו כותב, לא רק התימנים, זה כתוב בגמרא, כתוב בשולחן ערוך, היו פעם מתרגמים, לציבור שלא יש לא מבין. איך אנחנו אומרים בא לציון גואל תרגום גם כן. יש הבדל בין ציבור לבין יחיד. הם קוראים תרגום ביחיד. בציבור אין לא משפיע. ולכן איפה שהיו קוראים מנהג הקדום, שמתרגמים בציבור, היה בסדר, לא היה שום משש. אבל ביחיד, רוצה לקרוא תרגום, לא יקרא בשבת תרגום. לכן קוראים שמות מערב שבת. אפשר להגיד, חבר שלה אתמול, היה אפשר להגיד. למה? שזה צורך השעה. אם לא עכשיו, אם מתי? מתי אנחנו שואלים צרכינו בשבת? שאל אחר כך, מה קרה? לא בוער שום דבר. אבל כאשר זה הזמן הוא כך, והראיה, שמחת תורה. מה כמה זה ירצות אתה אומר שם, אחרי כל הקפה? שנזכה לכך ונזכה לכך. מה זה? אומר הרב חידה, אם לא עכשיו, אם מתי? מתי תבקש, אם לא עכשיו, זמן לימוד תורה, גם פתע שלה נתקנה, שעכשיו זה זמן של ימי הגבלה, מתן תורה, זמן שקבעת התורה, אתה מתפלל לבלים שלו שעוסקים בתורה, זה הזמן המתאים עכשיו. עכשיו זה הזמן המתאים, שכל אחד יוכל לקבל על עצמו, למשך השנה הבאה, עול תורה ומצוות, כן. מה הוא רוצה לקרוא? אסור לו, אסור לו לקרוא. לא קוראים תרגום. אסור, אסור, זה לילה. לא קוראים תרגום בלילה. רק קבע פסוקים בלי תרגום. חוק בישראל זמנו הוא אחרי התפילת שחרית.
אני עד היום ככה עשיתי משובש לגמרי ולמדתי מחברים שלי.
שמה?
כל בוקר היינו קוראים אחרי תפילת חוק בישראל של אותו יום. יום שישי מתחילים מההתחלה של הפרשה.
שתיים יותר ועד תרגום.
כן, כל הפרשה קוראים ביום שישי.
בסדר? אז
זה פה 26
פסוקים
בלי תרגום.
בלילה,
מה
הייתם
בלילה? לא, לא הייתי
אומר בלילה. כך חוק לישראל כתוב בפירוש. אחרי יום חמישי יש לך ליל שישי. למה לא קראת את זה אף פעם? מעכשיו תשים לב. לא, גם כל ספר זה כתוב. ככה, הנה, הנה חוק לישראל, אתה רואה? כתוב הכל, כתוב הכל. לא, אבל לא קוראים.
ופשוט
תרגום, כדי שמחר קוראים את הפרשה, יהיה תרגום מוכן. מחר חזרו פעם הפרשה מהתחלה, אז לא רצו להשמיט. אבל פורש כתבו, פורש כתוב, מזהירים על זה, נקרא לבד. ליל שישי. ליל שישי. לא ערב שבת, יום חמישי בלילה. כן. ליל שישי. כל תמיד, תמיד. שבוע זה לא צריך. ליל שישי הכוונה היא יום חמישי בלילה. עושים לך חוק בישראל, פעם אחת נקרא, עושים לך חוק בישראל, כפי שאתה ישן שם, לא תשכח.
יום
שישי חוזרים מתחילה ועצור. מה אין זמן, מה חייך? מה זה לוקח לכל 26 פסוקים, 10 דקות? אמרתי 26 פסוקים, למה אתה אמרת כל הפרשה? 26 פסוקים, זה הכל. מחר, כן, לא יש כאלה, ככה צריך להיות.
הרב עכשיו
שישי, זה הכל פעם החדש שתיים, קרא ואחד תרגום.
הרב עכשיו
בשבת,
זה אדם שלא הספיק לקרוא את
החוק לישראל,
קורא אותו בשבת.
אדם ש?
שלא
הספיק
בשישי לקרוא את החוק לישראל.
קורא אותו בשבת בבוקר. אז מה עושים התרגום? יקרא. בדיעבד, אין מה לעשות. כן, בדיעבד. אם אדם לא קרא יום שישי, יקרא את זה יום שבת בבוקר, אחרי התפילה, לפני הסעודה. לא, זה בציבור, מה זה קשור? זה ציבור לחוד וזה ביחיד לחוד. לא, מרן אמר תרגום ורשי. אי אפשר, אי אפשר. אפילו מי שלא מבין תרגום, צריך לקרוא תרגום. יש לו מעלה גבוהה מאוד. זה הכל זה לפי הקבלה, אני חוזר שוב פעם. שולחן ערוך? או בדין של הקבלה? מה אתה רוצה? איזה ספר אתה רוצה? איזה ספר מתאים לך? בנשחי מתאים לך? זה כתוב בשאר הכוונות של הרב הארי. זה מורתק. הרב חידה מעתיק את זה, הבנשחי מעתיק את זה, כף החיים מעתיק את זה. אני כאלה, אבי בנשחי אני אראה לך. זה בנשחי. מה אמר?
הוא אמר שאם אדם יקרא את השתיים יקרא ואחד תרגום, או בליל שבת או ביום שבת בבוקר. קראתי שבת.
בסדר, בסדר, בסדר. אני לא, לא, סלח לי הרב, לא כך. לא, יסלח לי הרב, לא ככה. יקרא אותו, לא, לא, הבינתו, הבינתו. הבינתו, הבינתו, הבינתו. יש בזה כמה דעות, כן, לא, לא, לא. הבנת טוב, אבל יותר טוב מה שאני אומר. גם ראש שיבה ככה דעתו. כל הכל יום חמישי, כי אין לנו צורך בהכנה. עכשיו, למה, גם הרב יוסף מסכים לזה, הוא דבר, בליל שבת, אז למה ליל שבת פה? למה להתכנס בתרגום? יקרא יום חמישי, כמו שאתה עושה בשנה הרבה, המקדים. אתה מבין? לא כדאי. יעשה יום חמישי. שומע, לנו יש כאן בטח.
כל הפרשה, כן?
כל הפרשה. כן, בבקשה. לא, בשבוע לא צריך. למה? כי יש יום טוב, בדיוק כך. מתי צריכים את ההכנה בדיבור? לא צריך. לא, אני קורא את כולה, מתחילה ועד סוף, ביום חמישי. הבנת? 26 פסוקים, זה קודם שקוראים שם אחר תחת תרגום. אני קורא את כל הפרשה מהתחלה ועצור. אני אקרא לך קטע. אני אקרא קטע. אני אקרא לכם. אני אקרא לכם, למרות שהזמן קצר מאוד מאוד מאוד, אני אקרא לכם קטע בבן איש חי. תשמעו רבותיי. הנה נודע מדבר רבנו הארי ז"ל, דהכנות של שבת, הכוונה היא לקבל שבת, יש במחשבה, יש בדיבור ויש במעשה. ההכנה של מעשה כבר בארנו אותה, שהיא קנייה ועשייה במאכל ומשתה לצורך שבת, ועוד נמי תיקון נרות שבת וכיוצא, שכל זה הוא עניין מעשה וכן נזכר לעיל. אמנם ההכנה שהיא בדיבור הוא הסדר המתוקן של חוק לישראל על פי דעת הרב הארי, הוא כבר נתפס בספר חוק לישראל. הכוונה שצריך לכוון קודם קראת פסוקי הפרשה שבכל יום, בסדר המילוי של שם בן, שם אותיות ו-ד, ה-ו-ה. נסביר לכם את זה. יש שם הוויה, ברוך הוא, כמה צירופים יש לו. האותיות הן אותיות, אות-ה, אות-ו-ה, אות-ה. אבל הכתיבה שלהם במילוי, איך קודם יוד? יוד ואף דלת. איך קודם ה? יש כמה אפשרויות. אפשר לקרוא ה-א, אפשר לכתוב ה-ה, אפשר לקרוא ה-יוד, כי האותיות האחרות לא נקראות, אין בהן ניקוד. גם שדם אומר ה-יוד, לא אומר ה, אין כזה ה, ה. ה-יוד אף פעם לא מדגישים אותה. בטעות אנשים חושבים שיש איזה ניקוד לפני ה-יוד, או גם מדגישים את ה-יוד. ה-יוד אף פעם נינחה, אין בה ניקוד. ה. אז ה-ה יש לה שושה אפשרות של צירופים. או ה-ה, או ה-א, או ה-יוד. וו, גם כן. יכול להיות לה וו וו. וו, א, וו. וו, יוד וו. לא, אי אפשר. זה להב. ויש לך, הצירופים האלה, אז יש שם קדוש, שהוא 72 אותיות. זה אם נעשה שם הוויה ברוך הוא, במילוי יודין. אנחנו נשים את ההי, ה-י, יוד, לא ה-ה, ואז תספור את האותיות, יוד, כמה זה יוד? 20. יוד וו דלת, זה 20. יוד זה 10, וו זה 6, דלת זה 20. אגר, יש לך, כי, אות ה ויוד. אז זה 15. מילוי יודים, 15. 15 ועוד 20, 35. אחרי זה יש לך וו. וו עם יוד. אז זה 22. אז יש לך עוד פעם, ה-15. סליחה, יוד כ, וו, כ. שוב פעם יש לך 15. כמה היה שם? כמה היה שם? היה 35. הוספנו 15, נהיה 50. 50 ועוד 22, זה 72. זה שם עין בית, עב. יש שם שקוראים לו בית נון, בן. השם הזה הוא מילוי של אותיות ה. אז אות יוד לא משתנה, יוד וו דלת. אז מה המילוי של יוד? וו ודלת. מה המילוי של ה? ה. ה. מה המילוי של וו? וו וו, אין לו מילוי. ועוד פעם ה. זה מה שאומר בן ישעיה, שם אותיות וו דלת, זה מהיוד וו דלת. אות ה מהמילוי של ה. אות וו מוו, המילוי של וו. ואות ה. אז כמה אותיות יש לנו פה? 5 אותיות. כל יום שלנו קורא עוק לישראל לכוון אות אחת מהם. כתוב בכל יום, כתוב את זה בפירוש. כן. הבנתי, אל תבין. ואם נאנס יום אחד ולא קרה בו, אדם נאנס ולא קרה את היום עצמו, כשיבוא ביום שאחריו, יקרא תחילה פסוקים של אתמול. כי אם הוא לא יקרא, הוא לא יכול להמשיך. הוא לא יכול להתקדם הלאה. הוא לא יכול להגיע למילוי הבא לפני שאמרת את הראשון. לכן ישלים, ואף שזה לא יועיל לו על אתמול מה שעבר עבר, אבל יועיל לו בשביל ההמשך, שיוכל להמשיך. עכשיו אני בדלק קטע. בכלל ההכנה לקרות בליל שישי אחר חצות באשמורת 26 פסוקים, ולא יקרא תרגום אלא מקרא בלבד. יקרא פעם אחת ולא יכפול, ואם יודע שאחר שישן לא יוכל להתעורר, יקרא אותם לפני השינה. מה יקרא? 26 פסוקים. אחר כך, ואם נאנס ולא קרא אותם בלילה, עם כל זה יקרא אותם בבוקר, כן? לפני השמות שיקרא, אחר פעמיים, יקרא את השם שרב שוקים, כי אי אפשר בלי זה פשוט. אחר כך, גם צריך עוד הכנה בדיבור ביום שישי, לקרוא את הפרשה כולה, שניים יקרא ואחת תרגום, וזה ההכנה הסופית של הדיבור. דיינו, כל השבוע עשינו 5 ימים, יום שישי קבע פסוקים, מחרת כל הפרשה כולה מתחילה ועצוב, זה הכנה של תוספת הנשמה. אחר כך אני מוסיף. ודאקי חקרתי בסד ישמיה, מאחר כי קריאה צדר חוק לישראל בכל יום, כזה 20 שפסוקים, ובשביל ההכנה לשבת. אם כן, כשחל אצלנו שבת בראשית, ביום איסרו חג, נמצא שלא למדו בחד בראשית בשביל ההכנה, אפילו לימוד של יום אחד. וגם 20 שפסוקים אבל לא קראנו. כן, איך נעשתה ההכנה? כתבתי חקירה הזו לערב הגאון רבי אליהו מני והשיב למה שצריך הכנה וכשולטים ימי החול שם סתרה אחרה וכו'. אבל כאשר הוא יום טוב שאין שליטה, אין ציר הכנה. לכן השנה שזה יום טוב, אין ציר הכנה. אז מתי לקרוא את זה? עדיף לקרוא את זה יום חמישי, כדי לא לקרוא את תרגום בשבת יום טוב. יופי, הבנת? יופי. אז שכל אחד ישים לב, יקפיד לקרוא חוק לישראל כל יום. עד לא מספיק, בבוקר לא יכול, יש לו עד השקיעה הזמן. עוד הפסוקים יקרא לפני השקיעה, אתה בשניות, וזה יקרא אחר כך אפילו בלילה. אז יקרא עד השקיעה, יש לו זמן. לא מספיק, לא מספיק. בדיעבד, מספיק אבא. איזה בחירות, גמרנו. שבוע שעבר דיברנו. שבוע שעבר דיברתי על בחירות, גמרנו בחירות. בלילה? השבוע זה חג השבועות, חג, כמו שאמרנו, זמן קדוש, זמן של אדם יכול לקבל הכנה קדושה של קבלת התורה. אמרנו כל אחד ישתדל ללמוד השבוע יותר מכדי הרגלו, שהזמן לא יתבזבז חס ושלום, שיש תמי הגבלה, שיש תמי קדושה. ועם כל הבחירות שיש, לא לחשוב עכשיו על הבחירות, לחשוב יותר עכשיו על כל אחד על עצמו, על לימוד תורה, על התקדמות, חזקות בתורה. מבין? עכשיו זה חג, שיש תמי הגבלה עכשיו, מתחילים לנו. יום ראש חודש סיוון, הרבה סיוון, עד שמגיעים ליום חמישי, ערב אחד. לא יבזבז דקה אחת, אדם ישים לב, זה חשוב מאוד. קוראים בספר רות, בחג השבועות. למה? כמה טעמים. שומרים, דוד המלך, כן, דוד המלך נולד בחג השבועות. שומרים מפני שזה כתוב שם בימי קציר חיטים. כל המעשה היה בקיץ, קציר חיטים זה השחר חג שבועות. ויש אותם הכי פשטי והכי נכון, כי שם מוזכר עניין של אישה שקיבלה עליה עול תורה ומצוות, התגיירה, רות המואביה, וזה אנחנו צריכים ללמוד משם. הרי מה זה מתן תורה? היינו כולנו גויים, בני נוח, ונינו עכשיו בני ישראל, שאמרנו נעשה ונשמע. אז זה מעשה מתן תורה, זה אלא מתן תורה פרטי, אלא לרות המואביה. בואו יודעים כל אחד ואחד מאיתנו יש לו מתן תורה פרטי בכל שנה ושנה. נראה מה כתוב בפסוקים לגבי רות המואביה. כתוב שם שאחרי שידוע הסיפור לכולם, שאלימלך נסע, היה עשיר גדול, והיו באים אליו העניים, מבקשים, היה בצורת, מבקשים שייתן להם. אז הוא אמר, אני לא יכול ככה, שכולם מבקשים ממני נדבות וזה, אני אברח מהארץ. הלכו לשדה מואב. למה? לא רוצים שבקשו מהם נדבות. מה אדם חושב? עכשיו שאת כספו יישאר לו בכיס. סכם, קלטה אליו הרעה. הוא התמוטט מנכסיו, נפטר, הבנים שלו מתו, נשארה אשתו מסכנה עם שתי הקלות שלה. אני לא חושב שיכול לברוח מהקדוש ברוך הוא, יכול לברוח ממצוות. אי אפשר דבר כזה לעשות. מי שחושב שהוא מעני מהצדקה, אז שלא ייתן צדקה. נראה מה יהיה לו, נראה יותר גרוע יהיה. כי לפחות שהוא רוצה צדקה, אז לפחות השם עוד מרחם עליו, הוא עושה, אז מה שהוא מקבל, כל העוני שיש לו עכשיו, כל המפלה שהייתה לו זה בחסד. תמיד צריך לדעת דבר כזה. אדם לפעמים אומר, תראה, אני נותן צדקה, עושה הכל, והנה אני התמוטטתי, קרה לי איזה הפסד ממון. היה צריך לחשוב, מה היום היה נותן צדקה, מה היה קורה, איך היה, אז היה מתמוטט. אולי היה מגיע לפת לחם. אדם לא יודע מה היה קורה אילו. אדם תמיד מתעונן. אני צדיק גמור, אני כל יום מתפלל, שומר שבת, למה קרה לי ככה וככה? אדוני, מי יודע מה היה קורה לך אם לא היית שומר שבת? עכשיו זה עוד בחסד קיבלת את זה. צריכים לשים לב לזה. אמר את זה בריש גלי, האביב של החייל וקסמן, השם יקום את דמו, שהוא ביקש רק דבר אחד, שיתפללו. שיתפללו. אז אחרי שהתפללו והכל, קרה מה שקרה, והבן שלו נרצח בסוף, השם יקום את דמו, על ידי המחבלים. אמרו לו הכתבים בעיתונים, מה אתה, איפה התפילות שלך? כולם התפללו. אמרתם, מי יודע מה היה קורה אם לא היו מתפללים. אחרי הכל היה שתי הרוגים. היה יכול לקרוא איזה 100 הרוגים. אני יודע מה בחש שלום היה יכול לקרוא? מבטאים אותי מה היה קורה אילו? אדם מסתכל תמונה של עכשיו, הוא לא יודע שתמונה של עכשיו היא כבר אחרי כל החישובים כבר. מבין? זה האמת. זה האמת לאמיתה. לכן מה שחשב אלי מלך, הוא יברח לשדה מואב, אז הוא יביח. הוא לא ייתן להם צדקה. התמוטט לגמרי. מת הוא ומתו בניו מרוב צער. שרו רות ושתי קלותיה, עורפה ורות המואביה. נעמי ושתי קלותיה, רות ועורפה. ואמרו לה, נדח איתך, היו בנות מלאכים. עורפה, אחר קצת, אמרה לה, שובי, ארצך ומולדתך, מה צריכה אותנו? הרי לא קבלים גרים ככה ישר. חזרה, נשקה לה וחזרה. ורות דווקא באה, לא הסכימה. עמי עמך, אלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות. מילים כדרבונות. ותרת כי מתאמצת היא ללכת אחריה. אמרו חז"ל, אדם שמקבל עליו עול תורה ומצוות, כבר הקבלה לבד, מתיש כוחו. מעשה מספר אותנו גם מסכת בבא מציעה עם רבי יוחנן, שפעם היה הולך על שפת הירדן. וראה אדם גיבור שבקפיצה חצה, כנראה מקום לא כל כך, לא מקום המאמצעי, אחד מהמקומות בשפך הירדן, חצה את הירדן בקפיצה. אמר לו רבי יוחנן לגיבור הזה, חילך לאורייתא, הכוח שלך בשביל תורה, צריכים ללמוד תורה צריך כוח. אמר לו, היופי שלך לנשים, רבי יוחנן היה יפה, מה מתברר? השלקיש חשב שזה בחורה. לא היה לו זקן רבי יוחנן, לא היה לו פנים חלקות, ויפה תואר, יושב בשערי הטבילה, היה אומר שיצאו אנשים, הסתכלו עליי, הביאו בנים יפים כמוני. שופרד רבי יוחנן, היה לו יופי, יופי גדול. אז הוא חשב שזה בת. אז הוא קפץ את הנהר, כדי, כן, עשו לזה עבירה. אז אמר לו רבי יוחנן, שהוא גילה שזה אחרי הכל איש, אמר לו רבי יוחנן, הכוח שלך בשביל לימוד תורה. אמר לו, היופי שלך בשביל נשים. אמר לו רבי יוחנן, כן, אתה יודע, יש לי אחות יותר יפה ממני. אם תחזור בך, תלמד תורה, אתן לך את אחותי. אמר, אני חוזר בי. איך בדק אותו רבי יוחנן? הוא קיבל עצמו, אולי סתם אמר לו, אני מסכים. הוא תחזור עוד פעם, מקפוץ, לא יכל לחזור. לא יכל לחזור בחזרה. למה? כשאתה מקבל עוד תורה ומצוות, כבר משהו משתנה לו כבר. הרי הכל זה פעולות עשית על ידי המוח. אם כבר המוח מותש, כבר צריך לקבל משהו שצריך... קיבלתי על עצמי עכשיו ללמוד תורה. הקבלה הזו עשתה משהו, הורידה לו יוצאת מהכוח הפיזי. הוא לא יכל לחזור חזרה לקפוץ לנהר כמו שעשה לפני כן. אז ותרת כי מתאמצת היא אלך. קודם כתוב שהלכו ביחד. ותלך עימה. הלכו באותו קצב. אחר כך, אחרי שאמרה לה עמי עמך, לוקח אלוקך, הייתה מתאמצת רות, נעמי השיגה אותה. והיא הייתה מתאמצות ללכת אחריה. אז הבינה שהיא קיבלה עליה אותו המצוות באמת. כי עובדה, עכשיו היא לא יכולה ללכת במה שלך קודם. קודם הלכו באותו קצב, אחרי שהסכימה לקבל עליה תורה במצוות, היא מתחילה להתאמץ, לנשוף, לא יכולה ללכת באותו דבר בדיוק איתה. אמרה, זה סימן שרות המואביה היא גרת צדק אמיתית. אז אמרה לה, בסדר, אני אקח אותך. זה, כמו שאומרים, גויה רות המואביה. אבל מה זכתה? יצא מנה דוד המלך, שגם כן מבני בניו, משיח השם. המשיח, משיח בן דוד. ממי? מרות המואביה. למה? מה הזכות כולה? קיבלה עליה במסירות נפש, עול תורה. זה אתם יודעים מה מצב שרות המואביה? היא בת מלכים, בת של מלך מואב. תחזור חזרה לביתה, היא תהיה, מה זה מלכה? תעתן עם אחד, עשירה, בת מלכים, בת של מלך. איפה היא הולכת? עם נעמי שחוזרת בלי פרוטה בכיס, ואחר כך יודעת שהם צריכים אחרי זה לבקש לקט שכחה ופאה. אתם יודעים מה זה לקט שכחה ופאה? הולכת ללקט את מה שמשאירים לעניים בשדות, וזה בת של מלך. אבל למה היא מוכנה את כל זה? בשביל לקבל עליה עוד תורה ומצוות. אם היא תחזור חזרה לבית אביה, אז מה היא תישאר גויה? היא רוצה לחזור, היא רוצה להתגייר. אין אפשרות. אני, מה לעשות? אז זה מסירות נפש עצומה. עוזבת את כל הכבוד שיש לה, בשביל להיות יהודיה. בשביל להיות יהודיה. אז מה השם נותן לה בתמורה לזה? דוד מלך ישראל יוצא ממנה. מי שמוסר נפשו על התורה, לא שם לב, לא כסף, ולא זהב, ולא תענוגות, לא שום דבר, שמזכה אותו, יהיו לו בנים תמידי חכמים, יהיו לו צאצאים תמידי חכמים, יהיו צאצאים גדולים במצוות, במעלות, דוד המלך, כל אחד מקנה שיהיו לו בן כמו דוד המלך. לא רק דוד, ישי אבי דוד. כולם יצאו ממנה. ישי, אחד מארבעה שלא טעמו טעם חטא. ישי עליו השלום היה צדיק גמור, צדיק סוד עולם. כולם הגיעו, סלמון, עובד, סלמון, אמרם ולוי ובנימין. יש אומרים... כן, ויש לי כמה דעות בזה. סימניך עבל. עבל, עמרם, י' זה ישי, ב' זה בנימין, ל' זה לוי. את הכללה, על העבל. הם, אין בהם עבל האלו, אין בהם נחש. לא שאלה בהם, זאת אומרת, לא צריכים למות בגלל חטא של נחש. לא צריכים. לבלי שהיו חיים, לבלי שהיה חטא של נחש, הם צריכים לחיות עוד על היום. אז רואים איך כשברוך הוא מפצה, אבל תראו איזה סירות נפש הייתה לאותה אישה. לעזוב את כל אשר לה בשביל דבר אחד. מזה למדנו איך אדם צריך למסור עצמו, ובזה הוא להזכיר לתורה. אמרתי אולי שבוע שעבר, אולי לא אמרתי, במקום אחר אמרתי. יש פתגם עממי אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. פתגם הזה הוא לא כתוב במקורות שלנו, אבל התוכן שלו נכון. ידוע שכשאדם רוצה דבר, פרט לימוד תורה, ימסור עצמו, יקבל. שואלים העולם, הנה, אני רוצה ללמוד, רוצה להצליח, ולא מצליח. פה יש טרדות, פה יש עניינים, אבל אמרת שאין דבר עומד לפני הרצון. למה רבי עקיבא זכה ואני לא זוכה? רבי עקיבא שרצה ללמוד, החליט ללמוד, אז הנה זכה, נהיה רבי עקיבא. למה אני לא זוכה לזה? התשובה היא, אין דבר עומד לפני הרצון, חוץ מרצון אחר. בני אדם שחושבים ורוצים ללמוד ורוצים הכל, ורואים שזה מתעכם להם, כנראה יש להם עוד רצונות. הם רוצים את זה ועוד משהו הם רוצים. מה הם רוצים עוד? גם כן אולי נגיד אוטו, רוצים אולי להיות דירה, רוצים, אני יודע, איזה קצת עשירים להיות, לא יודע, כל אחד מהתאוות שיש לו, אוכל, זה אוהב אוכל, כל אחד לפי הרצונות שלו. אז אם אדם יש לו עוד רצון, חוץ מהרצון ללמוד תורה, אז מגשים פה שתי רצונות יחד, אז יש פה בעיה.